מחוץ לקופסה, פרק 37, חוזרים מסמי, כמעט מקבלים 7, מקבלים 4, ערב טוב לך וברכה, דור סנדר זלופה.
ערב טוב וברכה, פסח שמח, מה המצב?
וואלה, זוועות, ערב טוב לך וברכה, נדב אילוני בולי.
ערב טוב, חג שמח, אנחנו 3 פעמים בשבוע פה.
אמרתי לך, תעשה מתיחות, ריצה קלה, אנחנו נעבור את השבוע הזה.
כן, ותשמעו, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת חשב, ולהלן האימורים שלנו גם ששלושתנו על הפסד של מכבי נתניה, אף אחד לא חשב שאנחנו הולכים לפרק את, חוץ מאיתן, שאמר שאנחנו הולכים לחזור עם 3 נקודות, אף אחד לא חשב שאנחנו הולכים לעשות את זה, אז כאילו מצד אחד, מבועסים, הפסד וזה, 4-1, מצד שני, כאילו לא הייתה איזה ציפייה. אז אנחנו, איך אומרים, הגענו לאולפן, לא מדוכדכים כאילו טוטל.
תשמע, 0-15. מה נאמר ומה נגיד?
1-18.
לא, 1-18.
או 0-15, בוא, איך שאתה רוצה תקרא לזה, אבל אתה שורה תחתונה, אחי, אתה במצב, איך להגיד, אני לא חושב שהיה גם בתחילת העונה, קטסטרופה כזאת. 0-5. 5 הפסדים רצוף, התכנסנו פה שבוע שבוע אחרי אשדוד, עוד 2 הפסדים, איפה נלך?
אני אגיד לכם איפה נלך, אנחנו נלך מכאן להרכבים, אחר כך למערכים, אחר כך אנחנו נעבור על אירועי המשחק כמו שאנחנו אוהבים, ומשם נצא לדיבור על השחקנים, יהיה לנו את הפינות שלנו, מצטיין השבת ומאכזב השבת.
יש את הפינה שלי שעושה קאמבק היום.
הפינה של זלופה בוכה על שופטים, והיום, בניגוד לבדרך כלל, אני לא אסתלבט עליך שאתה בוכה עליהם סתם, כי אני חושב שיש על מה לבכות.
הם רוצים להיות מכבי, נכון? שיקראו להם מכבי הם רוצים. אז בכדורסל פעם היו אומרים שופטים של מכבי. אז
תהיה לנו את פינת הפרנסה היום.
או.
ואחר כך יש לנו גוזלים היום, יש לנו גוזלים,
יש לנו גוזלים
היום, אז יהיה לנו את כל הדברים הרגילים שאנחנו אוהבים.
אפשר שאלה?
כן, אם ביקשת כל כך יפה וגם הצבעת.
נגמרה הליגה היום?
אתה יכול לשמור את השאלה לאחר כך, נקיים על זה דיון?
תגיד כן או לא, ואז?
אני לדעתי... תשמע, זה יותר כן מלא, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
אוקיי?
כי אני באתי יחף. כאילו, אין לי כפכפים של ים. אני גם לא אוהב ללכת לים כל כך. אבל אני חושב
שהעונה נגמרה. אבל אתה כבר מרגיש בים.
העונה נגמרה. הליגה נגמרה.
הליגה נגמרה, יכול להיות. ויכול להיות שזה אומר שאנחנו צריכים לעשות איזה שינוי במחשבה, נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה, נדבר על זה, נפתח את הדיון הזה. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגיד שוב, גם תודה. וגם שהפרק שלנו הוא בחסות, לשכת יועצי המס בנתניה, ולמה בעצם יועצי המס ביקשו מאיתנו לתת חסות לפרק? כי הם רוצים להגדיל לנו את הפרנסה, לא רק לנו, לכל המאזינים, להגדיל לנו את הנטו, ובזכות טלפון אחד שאתם יכולים להרים מחר ליועץ המס, רשימת יועצי המס בנתניה, חברי הלשכה, נמצאת בעמוד הפייסבוק של מחוץ לקופסה, מתקשרים, אומרים שלום, אני מאזין של מחוץ לקופסה, ואני משלם יותר מדי מיסים, מה עושים? והם יעזרו לכם, ואתם לא תאמינו כמה הם יחסכו לכם, פשוט יישאר לכם יותר כסף בכיס, זה אמיתי וזה עובד. זהו זה, אז אנחנו נתחיל בפרק, אנחנו נחזור בהמשך לפינת הפרנסה, ולפני שנתחיל עם מה קרה במשחק, בואו נעבור על ה... מי רוצה להיות מכבי נתניה היום, ילדים?
אני אתחיל.
בבקשה, בולי.
טוב, אז אנחנו עלינו במערך הרגיל, 4-3-3, עם ניצן בשאר, בלמים, רז שלמה וגלבוב, מגן ימני שי קונסטנטין, שהחליף את קרם ג'אבר, מהמשחק האחרון, מגן שמאל נסים, בקישור האחורי היה לנו את אינו שחזר, את איתן ואת גנדלמן, למעלה היה לנו את אוז בילו בקו ימין, את פטריק בקו שמאל, ואת זלטנוביץ' שגם חזר להרכב.
כן. בילו וזלטנוביץ' חזרו.
ומנגד זה לא פעם, מכבי חיפה.
מכבי חיפה שיחקה 4-1-4-1, זה הכי... זה התבנית הכי תבנית שאני יכול להכניס לשיגעון הזה שהם עלו.
זאת התבנית.
ג'וש כהן בשער, בטובן סיקה וסק במרכז ההגנה, סונגרן מגן ימני, מגן שמאלי קורנו, קשר אחורי אבו פני, לפניו רביעייה, שרי וסבא באמצע, בצד שמאל חזיז, הצד ימין הצילי, ובחוד ההתקפה דין דוד.
רביעה אחורית על טהרת הזרים, הם עשו.
כל הקבוצה הזאת זה מתאזרחי חיפה, אבל בסדר, שיהיה
לא, אבל היום דווקא המתאזרחים היה פחות, אבל...
ג'וש כהן הוא מתאזרח.
כן, לא, אני אומר, רביעיית...
וסונגרן הוא מתאזרח.
נכון.
ואלי מוחמד הוא מתאזרח.
אלי מוחמד לא פתח, הוא לא פתח, כן.
כן, אבל... טוב, שיהיה לנו בריאות.
כן, אז אלה הרכבים.
הם רוצים להיות מכבי.
אם נדבר על מערכים רגע, אז...
איך אוהב אותם?
לפני ש...
מה לעשות, אחי? הם נותנים לך את כל הסיבות. מה, והקריוקי שהם עושים בתחילת המשחק, ובאמת...
הלדים, הלדים מעצבנים אותך.
אחי, הם עושים קריוקי, מה? הם רוצים להיות מכבי, אז שיהיה להם לבריאות, מה?
טוב, תשמע, יש להם את הכי קרוב לאכל מנורה בכדורגל.
שבחיים לא נהיה כאלה, זה מה אני יכול לאחל לנו, עם כל הזה, תארים, אליפויות, שבחיים לא נהיה מכבי חיפה. תודה.
שלא נדליק ונחבל לדים, זה מה שחשוב לך.
לא, שלא נהיה קבוצה כזאת שהניצחון והתארים והעליות יותר טובים ממכבי תל אביב מוביל אותנו ומכיל את כל האנרגיות שלנו, ווואלה זה בעיניים מגילים ואני לא אוהב אותם. וזהו, וכל שחקן שאי פעם אהבתי הלך לשם, ולכן אני לא אוהב אותם עוד יותר.
אז כל הסיפור זה לא הלדים, זה שאתה לא אוהב אותם.
לא, זה שאני לא אוהב אותם זה, אתה יודע,
זה רק מעצבן אותך עוד יותר.
כן, אני תמיד לא אהבתי אותם, אבל כשאתה לא אוהב מישהו, אז כל דבר שהוא עושה מעצבן אותך, וכל דבר שאתה רוצה לסטלבט עליו, אני אומר לך את האמת, אני מתאהב את הקבוצה הזאת יותר מכולם. הנה, תקליטו אותי. שבאר שבע ייקחו 10 אליפויות ולא הם.
אז אני אומר חד משמעית שאם נתניה תתחיל לקחת אליפויות בשרשרת, אני מבקש ודורש ממיריאם לד עם כל האצטדיון.
אז אני לא יבוא. אם אנחנו נהיה 8 זרים בהרכב, אני לא יבוא.
לא, זה כבר סיפור אחר.
לא יבוא.
טוב, בוא נתחיל.
קדימה.
דיברנו על הרכבים, בוא נדבר על משהו עוד לפני הטיימליין של המשחק, על משהו מעניין שקרה היום. שהוא קרה בעצם בלי לדעת. זאת אומרת, אנחנו עלינו עם אמצע מאוד חזק כדי להתמודד עם אלי מוחמד ואבו פני. עלינו עם גנדלמן ואתן ואינו.
עלינו עם מה שיש
לנו בו. כדי להתמודד עם?
לא, אני
זה
אומר...
זה לא כדי להתמודד, זה כי אומר, זה מה שיש לנו.
בסדר, אבל כאילו הרעיון היה, חשבנו שאנחנו הולכים לפגוש את אלי מוחמד ואבו פני, הבאנו 3 משלנו, בסוף פגשנו רק את אבו פני. וכאילו ברק בחר, בלי להתכוון, בעצם שיחק לידיים שלנו. האמצע החזק שלנו היה מול אבו פני אחד קטן ומסכן, ובמחצית הראשונה, זה נראה
שזה... אז ברק בחר מאמר על האיכות שלו ועל הכישרון שיש לו בקבוצה, לא רק נגדנו, בכל המשחקי בית האחרונים, ומאז שדיה סבא הגיע לשם, ולא באמת מעניין אותו נגד מי הוא משחק, אבל בבית הוא עולה בהרכב הזה. והאימור שלו התברר כנכון, כי מכבי חיפה לא הייתה יותר טובה היום בכדורגל, בוא. נתניה, בוא נגיד, אפשר להגיד עד הגול הראשון של חיפה, שאז המשחק התהפך, אבל גם ב-2-1 למכבי חיפה, בהרבה דקות, נתניה שיחקה לא רע.
אז תוכנית המשחק הזאת של לבוא מול אבו פני עם 3 חבר'ה כמו גנדלמן...
אתה תעלה עם ה3 כי זה מה שיש לך, אחי. אין לך משהו אחר.
במקרה היום גם אביב לא היה
נכון. מכבי נתניה חיה על השלישיית קישור שלה, לא משנה אם אביב ישנו או לא. איתן, אני חושב, אני לא רואה איך מישהו מוציא את איתן ביכולת שלו ב4 משחקים האחרונים מההרכב, זה יהיה הזיה. הוא היום ה-go to guy שלך באמצע, גם רואים את זה בכמות הפסים שהוא קיבל עוד מעט ניגע בנתונים שלו, ואתה קם ונופל על האמצע, ואת ברק בחר זה לא מעניין, כי ברק בחר לא מעניין אותו שחצי ראשון נתניה הייתה יותר טובה והייתה צריכה להוביל 2-0. לא מעניין אותו.
נכון, הוא לא עשה שינוי בחיים.
ולא מעניין אותו שפטריק יחתי אחד על אחד לך לעשות 2-0. הוא אמר, אני אצליח, אנחנו ניגע בזה, אבל הוא הצליח לבודד היום את חזיזה 3 פעמים על שי קונסטנטין, 3 פעמים הוא עבר את קאש שי קונסטנטין, פעם אחת נכנס גול, פעמיים מצבים של גול 100% שלא נכנסו, וזה היה המשחק. וברגע שנכנס הראשון, השני נכנס עם הרוח, ואנחנו, עם האוויר.
דרך אגב, גם על זה אנחנו דיברנו עוד בפרק הקודם. אני חושב שאני נגעתי בזה. אני חשבתי שישחק ג'אבר. ואני אמרתי, ברור שמה שיקרה זה שהכדור ילך בין גלבוב לג'אבר.
אז אני אשאל אותך, אני לא אלך איתך לג'אבר, כי זה קל מדי, כי אם אני אשאל אותך, האם חזיזה היה עובר את ג'אבר 3-3, אתה תגיד לי כן, ואני אשאל אותך שאלה אחרת. איזה מגן ימני בארץ, חזיזה לא יעבור 3-3 שהוא מקבל את הכדור שיש לו שטח, והוא בא בתנועה, והמגן בא בתנועה לסגור אותו. את מי הוא לא היה עובר? איזה מגן ימני הוא לא היה עובר?
אני אגיד לך
אז מה... הוא משחק על האיכות שלו, הוא שחק ככה נגד באר שבע, הוא שחק ככה נגד בית"ר ירושלים.
אבל אתה בתור הקבוצה מתגוננת, אתה לא שולח את המגן הימני שלך להיות לבד במערכה מול חזיזה.
אין לך מה לעשות עם זה.
אתה מביא גיבוי של הבלם הקרוב.
כן, לא, לא, שגענו, שהם שחקים עם כל כך הרבה כלים בהתקפה, הם יוצרים יתרון מספרי ששחקנים לא, אתה לא מספיק לעשות אפילו את הדאבל.
יש, אבל יש עוד בעיה, שברגע שחזיזה על קונסטנטין או על ג'אבר, זה לא משנה, והוא בקלות עובר אותם, ברוב המקרים הוא יעבור אותם די בקלות, הבלם שאמור להגיע בזריזות ולחסות את את החור הזה, זה גלבוב אצלנו, וגלבוב הוא גם איתי, הוא לא יכול להגיע לשם במהירות, וגם אם הוא יגיע, יעברו גם אותו.
אין בעיה, אז אני אומר עוד פעם, אין לך הרבה מה לעשות נגד מיסמץ' כזה, כי מכבי חיפה מחזיקה את הכדור, זה, גם זה קרה במעברים 3 פעמים, שבהתקפת מעבר היא במקום ללכת על הצד החזק, אוקיי? זורק את הכדור לוויקסייט, שאתה לא רואה אותו בכלל בפריים של המסמר, פתאום אתה רואה את הכדור רץ 50 מטר, חזיזה יודע ששם הוא צריך להיות ושם הוא צריך לקבל את הכדור, וזה יקרה פעם אחר פעם, כי אין מה לעשות. ברגע שהיריבה תוקפת, אתה מתכווץ לכיוון הכדור. התכווצת לכיוון הכדור באגף שמאל שלך, ימין שלהם, ויש להם מי שיזרוק את הכדור צד שני, הם מאומנים לזה, נכון. הם מתורגלים לזה, ואין לך מה לעשות עם זה.
זה בדיוק מה שקרה בהתחלה, ושני הצהובים שלך, של גנרלמן נכון? ושל זה, זה בדיוק ממה שקרה
נכון, אותה. נכון, נכון. ואם אתה תסתכל את המשחקים של מכבי חיפה באירופה, או בכלל, אתה תראה את הכדורגל בליגת האלופות, ברמות הגבוהות, אתה תראה שזה מה שקבוצות עושות, שהדברים המעניינים והשוברי שוויון קורים לא מתחת לעיניים שלך, צד שני איפה שאתה לא מסתכל, וברגע שיש לך את מכבי חיפה שמתורגלת בלזרוק את הכדור את ה-40-50 מטר האלה באוויר, אין לך מה לעשות עם זה.
הם עשו את זה, היה איזה כדור אחד במיוחד שהצילי מצא שם ברחוק, אני לא זוכרת מי זה היה, זה חזיזה.
חזיזה, כל חזיזה.
חזיזה, זה היה, תשמע, זה לבל כאילו שאנחנו לא מכירים.
אין לך מה לעשות, ששחקן באיכות הזאת מקבל את הכדור בתנועה. שהמגן בא בתנועה נגדית, יש לו את השטח, יש לו את הצעד הראשון, אתה לא יכול לעצור את זה. אתה יכול לעצור את זה בנס.
לא רק שאתה לא יכול לעצור את זה, אנחנו גם בתור מכבי נתניה, וכל מיני קבוצות אחרות בליגה, הם לא רגילות ללבל הזה. זאת אומרת, היכולת של הצילי לקבל את הכדור, ובנגיעה אחת לדפוק כדור על 40 מטר לצד השני, על הרגל של חזיזה, כשחזיזה עוצר אותו בצורה מושלמת עם הטכניקה וחותך לאמצע, אנחנו לא מתמודדים עם זה כל שבוע, וכשזה בא לנו ככה, זה קשה.
לצורך השוואה, אתה לא עשית את זה פעם אחת היום. זאת אומרת, עשית את זה, עשית את זה, אבל
איתן פעם אחת.
איתן בגול, כן, אבל לא במעברים. לא במעברים.
בוא נגיע לדברים האלה.
החוכמה היא, שנייה, נקודה אחרונה, איך אתה מודד קבוצה מאומנת איכותית במעברים שלה, בהתקפה מתפרצת? מה היא עושה במתפרצת? שאתה רואה שבקבוצה בהתקפה מתפרצת יודעת לשים את הכדור בדיוק איפה שהיריבה חלשה באותו רגע, וזה לא קשור מהיריבה, זה לא קשור מהמגן הימני, ואין שום דבר שהמאמן היה יכול לעשות בשביל לעצור את הדבר הזה. אין, פרט להתגונן. כי אם אתה תשחק גבוה ותבוא לתקוף, ויופי ששחקנו ככה, זה מה קרה. עכשיו, אין מה לעשות עם זה. צריך להבין. אתה ככה אתה משחק כדורגל, אתה לא יודע לשחק אחרת, אתה לא יודע להתגונן, אתה באת לשחק כדורגל, וחטפת, כי שחקת פתוח, מה לעשות?
וזאת אחת הבעיות, אבל שאתה לא יודע לשחק אחרת.
אתה לא יודע לשחק אחרת.
טוב, המשחק מתחיל, כולנו הסכמנו שבמחצית הראשונה הייתה המחצית היותר טובה שלנו, וזה גם נראה בלוח התוצאות כמובן.
הכי טובה בחודש האחרון.
מהגול בעיקר.
בדקה ה-13 היה אירוע הראשון שאיתן פורץ לקו הרוחב, ו... ממש מגיע שם עד ה-5, ובמקום להוציא כדור קטנה לגנדלמן אחורה, שפשוט היה בועט פנימה, הוא חיפש איזה צ'יפ, לא, לא יודע מי היה בצד השני, בילו.
זלטנוביץ'.
זלטנוביץ'.
זה התחיל מכדור חוץ, שהוציאו עליו, הוא גם עשה שם דריבל ברחבה על סק יפה, דעתי גם יכל לבעוט, גם המסירה לזלטנוביץ' מחשבה יפה, אבל למה הצ'יפ הזה?
לא, הכי פשוט, בהילוך החוזר, אתה רואה שכדור הכי פשוט לגנדלמן וזה שער, אז איתן מצד אחד עושה פעולה מדהימה, מצד שני, שוב, ההחלטה הזאת של הרגע האחרון, אנחנו נופלים בה, גם הוא נפל בה פה. בדקה 17.
הכל איכות.
בדקה 17 קורה המקרה הבא. רז שלמה לוקח את הכדור, מתחיל לכדרר כדרור מיותר שם ליד הקו, מאבד את הכדור, ואז מתחיל להאשים מישהו למעלה, את פטריק.
פטריק שלא בא לקבל כדור.
שלא בא לקבל כדור, ומתחיל קרב צעקות ביניהם. מה עושה בינתיים אבו פני? לוקח את הכדור ושם את דיה מול השאר. כשרז עוד עסוק בליצוק על פטריק בצד. על החור הזה של רז, ממש איפה שרז אמור לעמוד, שם נכנס...
זה איתן גם, ירד לסגור אותו, אבל...
אבל זה שערוריה של רז. דיה למזלנו, מנסה להקפיץ, לעשות צ'יפ, יוצא לו מעל המשקוף, זה היה בדקה 17. דקה אחרי זה אנחנו נותנים גול. איתן, עם הכדור הגדול, דיברנו על מעבר מצד לצד, נותן כדור ענק לאוז בילו, אוז בילו... מכניס עם גב הרגל רוחב לאיגור זנטנוביץ' שלא היה באופסייד, ואיגור נותן את הנגיעה הנכונה עם כף הרגל והכדור הולך לרשת.
בוא נתעכב רגע על הגול הזה. גול של הנעת כדור, גול שמתחיל מכדור 5 של איתמר ניצן שהגיע אחרי החמצה של דיה. 10 מסירות היו עד השאר של 8 שחקנים שונים. ניצן לפטריק, לאיתן, לרז, לאינו, לאיתן, לנסים, פטריק, איתן. שמשנה כדור לבילו, בילו לזלטנוביץ', כמו שאמרת, גול מאוד דומה לגול שנתנו בטרנר, עם הנעת כדור, גם שמתחיל בצד שמאל, מסתיים בכדור רוחב מצד ימין, יופי של גול, יופי של כדורגל.
גול מדהים,
גול יופי של מסירה של בילו, ודיברנו על זה שבילו צריך שחק עם מעט נגיעות, וקבל את ההחלטה מהר, ובילו חצי ראשון, אם היה טיפה יותר חד, עוד עם המסירה לקונסטנטין שם על הקרוס, עוד 2-3 פעולות שהוא יכל לגמור את המשחק, היה פעם אחת שהוא היה צריך למסור לאיגור, במקום זה הוא ניסה לעבור. כן, חטפנו את הכדור על ה-16, במקום לתת פס לאיגור לאחד על אחד, הוא ניסה לעבור עוד שחקן. משהו היום אצל בילו כן השתחרר, אבל עדיין אתה רואה את הבוסריות הזאת של...
שמע, הוא שחקן איכותי, זה דיברנו.
כן, אבל נכון, עם הזמן הוא יקבל את ההחלטות הנכונות, אין לי ספק.
העניין הוא שבמשחק הזה, שאתה חייב לנצל כל הזדמנות שנקראת בדרכך, אפילו חצי הזדמנות כזאת, כמו שאוז בילו מסתובב עם הכדור, במקום לתת לאיגור שהיה לבד לגמרי...
לבד, אחד על אחד, לבד.
ואתה עושה 2-0 וזה משנה את כל התמונה. אז הטעויות האלה של אוז בילו, בסופו של דבר, נגד מכבי חיפה, הן עולות לנו אחר כך במשחק, ולא רק הטעות הזאת, גם בדקה 42, איגור רץ לכדור עומק.
כדור עומק של שי.
של שי, עובר את סק שנופל שם, ואז הכדור, אתה יודע, הוא מול השער, והוא פתאום משתהה, והוא לא בועט, והוא עושה עוד נגיעה שמאלה.
מה זה נגיעה? הוא גם עם הסוליה.
משך עם ימין, כן, עם הסוליה, למה? בשביל למה? לתת בשמאל.
למה?
כדי להרחיק את הכדור מבטו בן סיקה.
אבל לא היה צריך להרחיק את הכדור, כי היה לו זווית פתוחה לבעוט לשער.
לא, נגיעה מיותרת.
נגיעה מיותרת, ומה שקורה בנגיעה הזאת, זה שכבר הוא מאפשר לדילן לבוא ולסגור אותו. כשהוא כבר סגור, אז הוא עושה שוב את הפעולה הלא נכונה, ובמקום למסור לפטריק שהיה חופשי מצד שמאל, אז הוא בועט.
ואז הוא נחסם.
אני אחזור על המילה שחזרתי עליה כל שאמרתי אותה קודם, איכות.
נכון.
איכות.
דרך את הסיפור הזה אצל איגור אנחנו מכירים, לא הגולר הכי מבריק בעולם.
לא, הגול שהוא עשה יפהפה עם רגל שמאל, רגל פתוחה, עשה באמת, תוך כדי תנועה פתח את הרגל, באמת, גול יפהפה.
מצד שני,
וצריך להגיד שהוא הביך,
צריך להתגמר ברשת.
צריך להגיד שהוא הביך את ההגנה של מכבי חיפה בחצי הראשון, לא מעט פעמים, בעיניי גם ניגע בזה בפינה שלי.
משחק טוב.
אדום 1000% של סק עליו, שאפילו לא נבדק אפילו בבר לדעתי, שהוא הולך לאחד על אחד וסק פשוט מושך לו בחולצה, ואז בועט לו ברגליים. נפל לפני.
נגיע לזה בשופטים, נגיע לזה. אז זאת הייתה החמצה של איגור, ושוב, אנחנו לא עושים 2-0, בעוד הזדמנות, ומתחילה להיווצר התחושה בבטן, שיותר מדי פעמים אנחנו לא עושים 2-0, ובתוספת הזמן היה שם מצב למכבי חיפה, שזה כבר שם כמעט עלה לנו, דאבל פס של דיה עם דין דוד, שנשאר לבד מול איתמר ניצן, ונותן איזה דרדלה, דחלה לידיים של איתמר, ואנחנו כאילו אומרים, אוף, שאתה יודע, זה ממש בתוספת זמן של המחצית, יורדים למחצית ב-1-0 ואומרים, אוקיי, לפחות זה. ואז בדקה 47, מחצית שנייה, על תחילת המחצית, גנדלמן מוסר כדור לפטריק, ששוב, תעשה 2-0.
עכשיו נבדל,
אבל עדיין.
היה גבולי. אבל גם פה צריך לפרגן לגנדלמן ולאיתן על הלחץ הגבוה, זכו בכדור, יופי של מסירת מפתח.
מסירה של גנדלמן, ופטריק, זה הלופה, כן אופסייד, לא אופסייד, תן לשופטים להחליט אחר כך, תחוף את הכדור לרשת.
תן גול ובוא לפינות פרנסה.
כן, תן גול וקדימה. ואז שוב, אנחנו שוב לא עולים ל-2-0, ושם הבולי, בדקה 47 אחרי החמצה של פטריק, שם אני הבנתי.
שאנחנו הולכים לקבל חבילה.
שזה לא הולך להיגמר טוב. אם לא עשינו מכל המצבים האלה את ה-2-0, זה לא הולך להיגמר טוב. ובדקה 55 זה קורה, כשחזיזה מקבל שוב כדור על שי, מבודדים אותו על שי, הוא עובר שם את שי בקלות בלתי נסבלת, מעביר קרוס, ויצילי נוגח פנימה, זה בסוף נקבע כגול עצמי של...
של נסים.
של נסים.
סליחה, שאני רוצה גם לגעת בו, כי לדעתי יש לו, לא רק לשי באחד על אחד הזה יש חלק, גם לנסים יש חלק מאוד גדול. התקפה הזאת התחילה מכדור חופשי של, של חיפה, בופני לחזיזה, כמו שזה לופה אומר, בודדו אותו על שי, ונסים ברחוק, לא חוזר עם הצילי. לא חוזר, ועד שהוא חוזר, כבר דיה עושה את התנועה, הם נהיו ביתרון 2-1 עליו. הוא לא היה שם בכלל.
אז זה הגול של, גול השוויון של מכבי חיפה, ותוך שתי דקות, מכבי חיפה כמו מכבי חיפה, ברגע שהיא מתחילה לדרוס, אז היא לא עוצרת. שתי דקות אחרי זה המהפך הושלם, בליץ בעיטות על השער של מכבי נתניה.
איפה הגנה, איפה הקישור אחורי.
זה מתחיל עם דין דוד מהאוויר, ואז הכדור נופל לשרי, שרי בועט, איתמר עוצר, הכדור נופל לסבא לרגליים שבועט, ושוב איתמר עוצר, והכדור נופל להצילי לרגל, והצילי, דיברנו על איכות. זה איכות, במקום לבעוט סתם עוד פעם כדי שעוד פעם יפגע במישהו, עוצר שנייה,
זורק את רז,
רואה איפה הזווית פתוחה לכיוון השער, ופשוט משחיל לשם את הכדור.
נכון.
2-1 למכבי חיפה, בדקה ה-60, עושה רן קוז'וק את השינוי, ומכניס את ג'אבר על שי, שוב, אחרי הטעות ש... ש...
זה לא טעות, זה כדורגל.
אחרי הגול, עזוב
כן,
טעות.
כן, אחרי הגול, זה לא טעות, זה כדורגל, חבל הזמן, זה כל פעם לחפש, אי אפשר כל פעם שיש גול לחפש מי השם בגול. יש פה מהלכי כדורגל, שאתה לא יכול לעצום את העיניים ולהגיד, אה, זה בגלל שהוא לא החליף את שי. בדקה 56, שי לא עלה עייף לחצי השני.
זלופה, אם כן. זה היה קורה בפעם היחידה העונה, היום, פעם ראשונה, ששי... מקבל גול עליו, ומיד אחרי זה ג'אבר נכנס, הייתי זורם איתך.
אבל אתה אומר שי מקבל גול עליו, כאילו הוא הכניס גול עצמי. בסוף נסים לא סגר את הצילי. ובסוף אף אחד לא סגר את הבופני שמסר חופשי 40 מטר.
אבל תסביר לי...
שי לא יכול לקחת את חזיזה באחד על אחד, הוא לא יכול.
תסביר לי למה תמיד, אחרי הגול, שי קונסטנטין יוצא וג'אבר נכנס.
אבל למה שיוציא אותו עם חצי ראשון הוא היה טוב, תענה לי אתה.
אבל חצי שני הוא התחיל לא טוב.
מה זה התחיל לא טוב? פעם אחת חזיזה עבר אותו. פעם אחת חזיזה עבר אותו.
זה לא פעם אחת חזיזה עבר אותו.
זה פעם אחת. הם הגיעו למצב שלא נכנס, ואחרי זה הגיע הגול.
לא נכון.
אז בגלל פעם אחת שחזיזה עבר אותו, להחליף אותו אחרי שהוא עשה חצי ראשון טוב, באמת.
שי קונסטנטין.
ואז להגיד למה לא החליפו, בגלל זה חטפנו גול.
שי קונסטנטין, באופן קבוע, עושה שהוא עולה, עושה מחצית ראשונה לפעמים טובה, לפעמים סבירה, ובמחצית השנייה מחרבן, ואז מחליפים אותו בג'אבר. אתה מסכים איתי שזה ריטואל קבוע?
אז אני אשאל אותך שאלה.
תודה רבה לך.
אז אתה אחרי מחצית ראשונה של שי קונסטנטין, במחצית כולם מתרשמים, יופי חבר'ה, לחץ גבוה טוב, הכל טוב, חטפנו, שי אתה יוצא. מה, למה, מי? כי היית טוב, אתה בטח תהיה לא טוב חצי שני. תגיד לי, מה זה הטמטום הזה?
לא, אבל...
חצי ראשון, הכל עבד מושלם.
וחצי שני?
אם פטריק עושה 2-0, אתה צריך להוציא שי קונסטנטין.
אבל פטריק לא עשה 2-0.
אז הוא לא עשה, וחזיזה אני אומר לך עוד פעם, באחד על אחד, ייקח את שי, ייקח את ג'אבר, ייקח את רז שלמה, ייקח את סבתא שלי, ויעשה אחד על אחד יותר טוב מהמגן הימני שלך. מה זה משנה משחק מגן ימני?
אז אתה יודע מה זה, אני
אלך איתך הפוך. מה, בגלל זה חטפת גול?
אז אוקיי, אתה חכמולוג גדול, אלך איתך הפוך. אז למה רן מחליף את שי בג'אבר בדקה ה-60?
וואלה, אני לא, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת,
אז אתה לא מבין.
אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין למה הוא יצא, ואני לא מבין למה איגור יצא. אני לא מבין.
איגור, אני מזכיר.
אם הכל עובד, הכל עבד פיקס, מה שלא עבד זה שחטפת שני גולים בשתי דקות. זה הכל.
אז מה אתה אומר לי, חילופים מהבית?
אני לא יודע מה, תקשיב, אני לא יודע אם זה חילופים מהבית.
תחליט מה אתה אומר.
אני לא יודע אם זה האווירה הכללית, אני לא יודע אם מחכים לטעות, תקשיב, מחכים לטעות של שי כדי להוציא אותו. אני לא יודע להגיד לך, אחי, שי ארבעה משחקים לא דרך על הדשא, אחרי הטעות שלו בקריית שמונה. אז יכול להיות שמחכים לטעות שלו בשביל להחליף אותו. אני לא יודע להגיד לך. אני חושב שקארם ג'אבר לא יותר טוב משי קונסטנטין בשום פרמטר של המשחק.
אבל אתה מסכים איתי?
שי קונסטנטין חצי ראשון היה נפלא.
אתה מסכים איתי שזה לא...
נתן כדור לגול לאיגור.
אתה מסכים איתי?
ולמצוא אותו אשם בגול הזה זה פשוט טמטום. זה חוסר הבנה בסיסי בכדורגל.
בסדר, קודם כל הוא אשם בגול, לא יעזור לך. זה שחזיזה עבר אותו זה לא בסדר שחזיזה עבר אותו. זה לא פעולה טובה של שי קונסטנטין, תתקדם.
את ג'רלדש הוא לא יעבור.
בסדר.
ואת סגיב יחזקאל
הוא
לא יעבור.
אבל אל תבוא ותצייר לי עכשיו את שי קונסטנטין כשחקן גדול. שחזיזה עבר אותו, והוא בסדר, כי חזיזה עבר אותו. אתה מבין כולי? הוא בסדר, חזיזה עבר אותו והוא נהדר.
שי קונסטנטין חלש. שי קונסטנטין חלש.
מה, אתה מקשיב?
קארם ג'אבר חלש, ועידו וייר חלש. מעניין את סבתא שלי מי יפתח בהרכב מגן ימני, כי שלושתם לא טובים. ולכל פעם לבוא שיש גול ולהאשים איזה מישהו, זה סתם להיות אהבל. סלח לי על המילה. לעמוד ביציר ולהגיד, איחור בחילוף של שי קונסטנטין. מה אתה מבלבל את המוח? דקה 56 שחקן לא מתעייף ולא הופך להיות גרוע. אחד על אחד של חזיזה, גם בחצי שנייה, חצי ראשון, חצי ראשון, חזיזה קיבל את אותו כדור על שי, עבר את שי, בעת עם הפנים לשער 16 מטר, אם הוא היה בו את טוב, היה עושה גול, אז מה, היית מוציא את שי קונסטנטין? תפסיק כבר! ג'אבר משחק בעמידה, הוא לא מסוגל לרוץ!
אז מה הפתרון? מה הפתרון? למה הוא הוציא את שי וחזיזה ג'אבר?
אני לא יודע להגיד לך, שניהם גורים.
תסביר לי למה, נו, תסביר לי כדורגל, למה הוא הוציא את שי וחזיזה ג'אבר?
אני אומר לך עוד פעם.
למה?
אני אומר לך עוד פעם. לדעתי, האווירה הכללית סביב שי קונסטנטין, זה שרק מחכים לטעות שלו בשביל להוציא אותה החוצה. אני חושב ששי קונסטנטין הוא מגן יותר טוב מקארם ג'אבר, אני חושב יחד עם זאת ששניהם חלשים, שניהם חלשים, ואני חושב שאדון נסים היום, שכולם כבר הרימו אותו על הכתפיים ואמרו איזה מגן שמאלי יש לנו, אחראי לשני גולים. אז למה לא אומרים למה לא נוציא את נסים? נפתלי היה טוב בגביע הטוטו, בוא נוציא את נסים. בחייאת דינק שני גולים נסים, שי קונסטנטין רק גול אחד. אז לא להיות צבועים, להגיד את האמת. זה מסריח את הדשא וזה מסריח את הדשא. אני מעדיף את זה שיודע לתת פס. ושי קונסטנטין נתן להם כדור של, של, של גאון לאיגור, שאם עושה 2-0 אנחנו מדברים אחרת, ואם פטריק עושה 2-0 אנחנו מדברים אחרת. כל מה שהכריע פה זה איכות. אתה לא מסוגל לעשות גול, והם עושים גול מכלום. זה הכל. אז היום זה שי קונסטנטין, מחר זה נסים, ועוד יומיים זה גלאבוב. זה הפערי רמות לנו... בין הקבוצות, אז... נקודה, כן, זה מכבי נתניה.
אז איך ניצחנו את מכבי חיפה ועברנו אותם בגביע, אם זה הפערי רמות, ואין מה לעשות,
אתה רוצה שאני אגנוב דעת, אתה רוצה שאני אגנוב דעת, ואני אגיד לך כי שי קונסטנטין שיחק, אתה חושב שהוא יותר טוב מג'אבר, אתה חושב שעם ג'אבר אתה רק מפסיד, וחוטף מכות עם ג'אבר כל העונה הזאת.
ואיך היינו טובים במחצית הראשונה, ולא עשינו את ה-2-0,
כי אין לך איכות, מקדימה.
ואז הייתה לך איכות.
מתי?
בגבי הייתה לך חוץ במחצית הראשונה.
מה ההבדל בין המשחקים?
במחצית הראשונה
הייתה לך חוץ. אתה יודע מה ההבדל בין המשחקים?
אבל מה ההבדל בין המחצית הראשונה לשנייה? תסביר לי.
היום?
זה לא את הקבוצה?
היום?
זה לא את הקבוצה.
היום מה ההבדל?
כן, כן.
היום?
כן.
שהפעם הזאת שהצילי, שחזיזה עבר את שי קונסטנטין, הרוחב שהוציא, הקרוס שהוא הוציא, נגמר בגול.
זאת אומרת מה שאתה אומר.
והפעם רגע, ובחצי הראשון שהוא עשה את זה, זה לא נגמר בגול.
אז מה שאתה אומר,
זה הבדל.
אז מה שאתה אומר שזה במקרה, במחצית הראשונה הובלנו במקרה, היינו צריכים גם שם.
למה המשחק התהפך ברמה כזאת? לפני הגול של מכבי חיפה הם שטפו את המגרש, אנחנו כמעט נתנו את השני הרי.
נו, על זה אני מדבר.
על מה אתה מדבר?
אני מדבר על זה.
אנחנו שלטנו במשחק היום, היינו נפלאים. היה ברור שהגול של חיפה יבוא איכשהו, והוא בא דרך שי קונסטנטין, כי זה מה שמכבי חיפה רוצה לעשות, זה לא בגלל ששי שמה. נשים יותר חלש ממנו באחד על אחד.
נגד הפועל ירושלים זה היה על ג'אבר, אז מה?
ברור, ונגד אשדוד זה לא היה על ג'אבר.
ברור, גם ג'אבר מקבל גולים עליו.
אז מה, באמת, הרפלקס הזה כל פעם להגיד שי קונסטנטין, תרדו מהבן אדם, בחיית דינק, הם כולם חלשים. רז שלמה מסריח את הדשא, תסלח לי על המילה, חודש וחצי. גנדלמן מסריח את הדשא, חודש וחצי. מה אתם נופלים על שי קונסטנטין? ארבעה משחקים הוא לא שיחק, כאילו הוא רצח מישהו בקריית שמונה. הוא יותר טוב מקארם ג'אבר, נקודה. והיום החליפו אותו כי זה חילוף פופוליסטי. כי הקהל רוצה שהוא יצא. והקהל אומר שרן איחר בחילוף. רן לא איחר בחילוף. אתה לא מוציא את המגן הימני שלך אחר מחצית ראשונה טובה. והוא היה טוב. הוא היה טוב מנסים, זה בטוח. הוא טוב מנסים כמעט בכל משחק שהוא משחק. תפסיקו ליפול על הבן אדם. חלס. זה שטויות. עשו גול של כדורגל, נקודה. אפשר להתקדם. שי קונסטנטין.
זה הבעיה של מכבי נתניה. על זה היא קמה ונופלת. על זה מתה העונה בגלל שי קונסטנטין. באמת, אני לא מבין אותך לפעמים.
פרפר אותו חזיזה.
פרפר אותו, פרפר אותו גם עוד אלף פעם.
פרפר אותו חזיזה, וקיבלת גול. אדון צועק, נעזבו את שי קונסטנטין.
שחקן של 300 אלף יורו, פרפר שחקן של 70 אלף יורו. וואלה, פיל ורוד ראית היום בסמי אופיר.
לא, כי הפכת לי, כי דפקת לי פה נאום ששי קונסטנטין.
אני אומר לך שהוא חלש.
דפק לי פה נאום שי קונסטנטין.
אני אומר לך שהוא חלש.
פבר.
הלו, אני אומר לך שהוא חלש. שמעת?
חלש.
שי קונסטנטין חלש.
אז שיצא.
הוא פחות חלש מג'אבר. הבנת? זה הכל. ג'אבר נורא והיום.
אתה רוצה שאני אזכיר לך משהו?
כן.
שי קונסטנטין חלש.
כן.
וג'אבר חלש.
כן.
ואני...
אתה רוצה את וייר.
לא, ציטוט של זלופה עכשיו. אז אני מעדיף את קארם ג'אבר על המגרש, כי הוא לפחות מנתניה.
קארם ג'אבר.
מה קרה? פתאום לא?
אבל קארם
ג'אבר. סטייק?
אבל קארם ג'אבר איך שנראה בארבעה משחקים האחרונים.
אה, אז התהפכת.
צו הרחקה. שומע?
לא, כי שי קונסטנטין ענק.
לא, לא, לא.
הוא ענק.
הוא לא שיחק.
הוא ענק. כי למה הוא לא שיחק? כי הוא היה טוב לפני זה וג'אבר נכנס. למה?
הלו.
למה הוא לא שיחק? פיאד סתום.
קארם.
למה? הוא לא שיחק, כי הוא היה טוב, וג'אבר נכנס במקומה.
ארבעה משחקים, קארם ג'אבר.
לא יכול לשמוע את השטויות האלה.
ארבעה משחקים, קארם ג'אבר מסריח את הדשא. מסריח את הדשא.
וארבעה משחקים קודם, שי קונסטנטין הסריח אותו עוד יותר, ולכן קארם ג'אבר נכנס כדי להסריח ארבעה משחקים אחרונה.
אני לפי מה שבדקתי, עד הארבעה משחקים שקארם שיחק, לא הפסדנו 14 ברצף. אז אתה יכול לעשות חמוצים, אתה וקרם ג'אבר שלך.
אתה צודק. שי קונסטנטין שחקן גדול.
לא!
אפשר להתקדם.
הוא חלש!
שינק נדליק אותו, תפסיק.
הוא חלש! אבל קרם יותר חלש. וקרם ארבעה משחקים לא טוב. נקודה. וגם גלאבוב, אם היה היום יובל שדה, שגם גלאבוב יישב בחוץ. נשבע לך ביקר לי.
זה אני מסכים.
שמנסים לא טוב, שנסים יישב בחוץ. מי שלא טוב, שיצא החוצה. אין מה לעשות. יש תחרות, חביבי. מי שלא טוב, הביתה. זה הכל.
אז בדקה ה-60 יוצא המגן הטוב בארץ שי קונסטנטין ונכנס במקומו ג'אבר ואחר כך באותו חילוף נכנס בילנקי אליגור שזה באמת אפרופו
לא זה אני לא מבין
זה אני גם לא מבין
לא מבין איגור היה הטוב בשחקני נתניה
אחרי איתן אולי
איתן אני אומר לך איתן נפלא איגור היום היה איגור שלא ראיתי הרבה זמן איגור היום היה כתובת
נכון
פתאום נהיה לך כתובת בהתקפה.
בולי, דבר איתנו רגע על איגור אולי.
לא, נתונים אתה רוצה?
כן, נתונים על איגור. נתונים.
נאמבר 1. המצטיין בשדה.
המצטיין בשדה שלי הוא איגור זלטנוביץ' היום. אני שמח מאוד שהוא חזר לעצמו ואני לא מבין למה הוא הוחלף. בולי, תן לנו את הנתונים.
בבקשה. זה איגור זלטנוביץ' היום, 64% הצלחה במסירות מדויקות. במאבקים מוצלחים יש לו 6 מאבקים מתוך 17, זה 35% הצלחה. מאבקי אוויר 2 מ-6, 33% הצלחה. מה עוד? 11 עיבודים וחילץ כדור אחד. כמובן שיש לו את הגול, שתי ביתות למסגרת, לשער וביתה אחת למסגרת.
יפה. תשמע, אני מסכים איתך לגבי איגור. הוא לא מצטיין שלי, אבל אני מסכים שהוא היה... נהדר היום.
הוא היה כתובת היום, אחרי הרבה זמן, הוא היה שחקן שמסרו לו, הוא הרוויח כדורים, לא את הכל רואים בנתונים, הוא הטריד מאוד את...
רגענו לזה כבר שמהחלוץ שלנו אנחנו יודעים שפחות מאבקים.
לא, הוא הטריד מאוד את הבלמים של מכבי חיפה, מאוד.
אז אם כבר נגענו באיגור, אז אני חושב שהיום מי שהביא לנו את הפרנסה הוא לחלוטין איגור. בסופו של דבר הכדור ברשת פרפר, אמנם בזכות איתן קצת, אמנם בזכות אוסבילו קצת, אבל מי הביא לנו את הפרנסה?
אגרונום.
האגרונום. ועל כן, והיום בפינת הפרנסה שלנו, המצטיין שלנו הוא האגרונום, שהוא טוב כמעט כמו יועצי המס, רבותיי.
המצטיין במתן הפרנסה.
המצטיין במתן הפרנסה. ולשכת יועצי המס בנתניה, הם אלה שמביאים לנו את הפרנסה בחיים האמיתיים ולא בכדורגל, הם מגדילים לנו את הנטו, ורשימת חברי לשכת יועצי המס בנתניה נמצאת בעמוד הפייסבוק של מחוץ לקופסה. אתם יכולים להיכנס, לבחור לכם, יש שם המון טלפונים, להתקשר למישהו. יועצי המס בנתניה מחוברים גם לעיר ולקבוצה, ורוצים להזכיר לכם שאם אתם פותחים עוסק מורשה או עוסק פטור, חפשו את הרשימה של חברי הלשכה, חזקו את אלה שתומכים בקבוצה שלנו ובפודקאסט שלנו, וזה הכל, זוהי פינת הפרנסה שלנו להיום.
בחצי הראשון, אני אומר חשוב, לדעתי היה אדום 1000%, אני לא מבין איך לא נשרקה עבירה שמה, עשה המון
פעולות. אתה יודע מה היה עוד מוזר? לא רק שלא הלכו לעבר, גם לא הראו לנו ריפליי.
לא הראו, רק 10 דקות אחרי זה הראו.
הראו את התפיסה.
10 דקות אחרי זה הראו, ואתה רואה משיכה בחולצה. מושך בחולצה ואחרי זה בועט ברגליים.
הוא פשוט איך... קצת המשיך, אם טיפול
יש... איך, ריבונו של עולם, איך זה לא אדום? הוא הולך אחד על אחד, הוא הולך לעשות גול. איך זה לא אדום? אני לא מצליח להבין. אתה יודע, לכל הפחות, בשביל הנראות,
אתה תעצרו... אתה מעבר פה שתי פינות.
כן, תעצרו ותשים את האצבע על האוזן. אנחנו נחזור לזה. איגור היה לו אחלה משחק, ותוזכר, אני אמרתי שאני חושב שבילנקי צריך להמשיך לרוץ, כי בילנקי עשה לדעתי משחק טוב, אבל איגור קיבל היום ונתן גול יפה, וטיפה ריכוז, טיפה שוב, טיפה גם איכות, אין מה לעשות, בסוף זה עניין של איכות, אבל אני חושב שהיום, אחרי הרבה זמן, היה לנו go to guy בהתקפה, וזה חשוב מאוד.
ויכול להיות שזה דבר קשור בדבר, זאת אומרת, זה שבילנקי שיחק באמת איזה שני משחקים, ואיגור מצא את עצמו קצת מחמם את התחת על הספסל, יכול להיות ש... בזכות זה ראינו מה שראינו היום.
זה מה שהוא מדבר עליו, שיש לך תחרות, ושאף אחד לא יודע שהמקום שלו הוא קבע בהרכב, כן. וזה מוציא דברים אחרים.
נכון. אז איגור המצטיין של זלופה, בולי, מי המצטיין שלך?
אז אני המצטיין שלי היום זה בוריס, בוריס אינו.
באמת?
כן.
הוא לא נגע בכדור בכלל.
בוא, אתה רוצה רגע שנתחיל במספרים?
כן.
קדימה. בוריס אינו עם 79% הצלחה במסירות מדויקות, מאבקים מוצלחים, 11 מ-13, 85% הצלחה, מאבקי אוויר, 3 מ-4, 75% הצלחה, מאבקי קרקע, 8 מ-9, 89% הצלחה, כדרורים מוצלחים, 4 מ-5, 80% הצלחה, תיקולים מוצלחים, 4 מ-4, איבד רק 2 כדורים, חילת 7, אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם.
עכשיו רגע שנייה, בתור אנליסט, אני אקח אותך, כמה כדורים הוא קיבל?
קיבל 26 כדורים.
כמה כדורים איתן קיבל?
איתן במשחק גדול, אני לא מבין מה...
כמה כדורים אוסבירו קיבל.
רגע, הרמת לי להנחתה. המצטיין שלי, איתן אזולאי.
ראוי.
ואני יודע שבדרך כלל הוא המצטיין שלך, ואני פחות שמתי לב אליו במשחקים האחרונים, למרות שראיתי שהוא היה טוב. היום, בעיניי, הוא היה הכי טוב. והיה קשה, כי גם איגור היה טוב באמת. איתן היום שווה אותי מהרגע הראשון, ראית שהוא במשחק, אתה יודע, בהתחלה, שעוד הובלנו גם בזה... נזכרתי ברעיון שלו משבוע שעבר, ואמרתי, הוא לא סתם אמר, הוא באמת בא לקחת.
בא לנצח.
הוא בא לנצח. כן. והוא שיחק, הוא היה נהדר, גם בפעולות שהוא עשה פחות טוב, הם עדיין היו פעולות טובות. וכמובן, המסירה הענקית בגול לאוז בילו.
הוא כבר ברצף נהדר.
בולי, תספר לנו מה הוא עשה.
איתן, באמת כיף לראות אותו. איתן, מבחינת מספרים היום, 77% הצלחה במסירות מדויקות. היה לו מסירת מפתח אחת מוצלחת שדיברנו עליה. מאבקים מוצלחים, היה לו 15 מ-31, שזה 48% הצלחה. כדרורים מוצלחים, 3 מ-7, 43% הצלחה. תיקולים מוצלחים, 6 מתוך 8, 75% הצלחה. איבד 9 כדורים, חילת 3. זה המספר.
תשימו לב לנתון מסירות שהתקבלו. זה נתון שהוא משמעותי, כי זה מראה למעשה מאיפה אתה משחק, דרך מי אתה משחק. אתה יכול לראות שהיום, בניגוד למשחקים הקודמים, שהכדור כל הזמן הולך לאינו, ואז מאינו למגן, או לאינו לבנם, הכדורים היום הלכו לאיתן. איתן 46 פעמים קיבל את הכדור, ואיתן לא שיחק 6 היום. אינו שיחק 6.
הרבה יותר מהבלמים.
זה רק מראה לך, כן, הרבה יותר מהבלמים גם, זה רק מראה לך כמה הקבוצה מחפשת אותו, כמה הוא שחקן מפתח היום בקבוצה, באיך שהיא משחקת היום, והדבר, הנתון הכי משמעותי, אני לא יודע אם רואים את זה פה, את הכדרורים שלו, 3 מ-7, הוא 7 פעמים לקח את הכדור ונתן גז. כן. הוא השחקן, הוא שובר שוויון באמצע, כי הוא מסוגל לצאת מהמקום ולהטיס אותך קדימה בדריבל.
וזה מה שאני מדבר עליו, שאתה צריך לשחק, אתה צריך לשחק עם אינו את השש. איתן במקום איפה שגנדלמן אמור לשחק, ועוד שחקן.
ואביב?
כן.
יכול להיות. תשמע, יכול להיות ששבוע הבא זה מה שיקרה. תקשיב, גנדלמן חלש מאוד.
הוא סטטי גנדלמן.
חלש מאוד, הוא לא משפיע על המשחק בשום צורה.
שוטטות.
אז הנתון הזה שדיברת עליו, שהכדורים הלכו לאיתן, מוביל אותי להמשך הפינה שלנו למאכזב השבת.
אכזבת השבת.
ולמה אני מתכוון? המאכזב שלי, השחקן שקיבל אחרי איתן את הכדורים, והמשחק הלך עליו, היה פטריק טאומסי. במספרים זה אומר
36
כדורים שמסירות שהתקבלו אצל פטריק טאומסי, השני בקבוצה אחרי איתן.
נכון.
זאת אומרת שהמשחק הלך אליו, וברגע שפטריק טאומסי היה כל כך חלש, אז כל 36, לא כל, אבל 36 כדורים הלכו ל-go to guy, שהוא, כשהוא טוב, אז הכל נראה יותר טוב, וכשהוא רע, אז זה נראה רע. והיום, מעבר להחמצה שלו, שהוא היה חייב לשים 2-0 ולשנות את המשחק הזה, והיינו אולי מדברים אחרת עכשיו, הוא המאכזב שלי, פטריק טאומסי, לא מהיום לא טוב, זה כבר נהיה...
כן, אבל הוא לא היה חלש כמו שהוא היה היום. הוא היה פרווה. כאילו, נכון. אחרה לא נדבק אליו.
נכון, היום, היום...
היום הוא היה מחריד. 16 עיבודי כדור.
כן, תכף בולי יגיד לנו את כל הנתונים. היום הוא היה כל כך חלש, שבפעם הראשונה אני... מדביק לו את תווית מאכזב השבת, גם שלך.
מאכזב שלי גם,
כן. אז המאכזב שלי ושל זלופה, בולי תגיד לנו כמה גרוע הוא היה.
טוב, אז טאומסי היום עם 3 איומים לשער, 2 למסגרת. מסירות מדויקות 56% הצלחה. מאבקים מוצלחים 6 מתוך 21, זה 29% הצלחה. מאבקי אוויר רק 1 מתוך 4, 25% הצלחה. כדרורים מוצלחים 3 מתוך 8, 38% הצלחה, ויש לנו 16 עיבודי כדור, כמו שזלו פמר, הכי הרבה בקבוצה, וחילץ כדור אחד.
היה מזעזע, פטריק, היום.
אם הוא היה טוב היום, אם הוא היה טוב היום, קצת טוב, אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, כי כמות הפעמים שהוא קיבל בחצי הראשון את הכדור, בקו שמאל, מול סונגרן, אם הוא פעם אחת או פעמיים היה עובר אותו כמו בן אדם, ולא סתם מטרלל את הרגליים על הכדור ומאבד,
תשמע, יש משפט שרץ בקבוצת וואטסאפ שלנו, ש... שאנשים אומרים, בסוף היום, כאילו איך שאתה לא הופך את זה, אנחנו תלויים בפטריק. שפטריק טוב, אנחנו טובים, שפטריק נכון. לא טוב. אני לא מת על המשפט הזה, אבל דה פקטו...
התקפית זה נכון, מה לעשות?
זה מה שקורה, בסוף, כאילו אני אומר, מה, אנחנו לא בנויים על פטריק, אבל... אבל כשהוא לא טוב, אנחנו באמת...
התקפית, אתה תלוי בו, מה לעשות?
כן, בולי, המאכזב שלך.
טוב, אז המאכזב שלי גם, זלופ קצת דיבר עליו, המאכזב שלי זה נסים. דווקא שחקן שפרגלנו לו, אבל אני חושב שבשבועות האחרונים הוא קצת בירידה. לפני שאני אגע במספרים, אני חושב שהוא פשוט, יש משהו בעמידה שלו שהוא מאחר ולא סוגר טוב את השחקנים, ואני חושב שהיום זה עלה לנו בשני שערים חשובים. אחד זה הראשון, השני זה בגול השלישי שהוא איבד הדיה. בכדור עומק, ובוא ניגע במספרים שלו היום. במסירות מדויקות 79% הצלחה, מאבקים מוצלחים 8 מתוך 15, 53% הצלחה, מאבקי אוויר 1 מ-3. מה עוד יש לנו? כדורים מוצלחים 2 מ-2, תיקולים 1 מ-1, איבד 6 כדורים וחילץ 6.
תשמע, נסים, נורא קל לראות את האיכויות שלו, הן מאוד בולטות. במידה מסוימת הוא מזכיר לי קצת את רז שלמה.
כי הוא איכותי יותר עם הכדור.
בדיוק. הוא מזכיר את רז שלמה, למה? כי אתה מיד רואה שזה שחקן איכותי, שיש לו את הטכניקה, שיש לו את... מצד שני, המשחק שלו מפוזר. זאת אומרת, הוא יכול רגע אחד לקבל כדור על הקו, להשתחרר מאיזה שני שחקנים ולשחרר את הפקק וזה, ורגע אחרי זה, אתה יודע, דיה סבא נשאר לבד לגמרי, אתה יודע, הוא היה חייב להיות שם.
כן, גם בגול הראשון שקיבלנו עוד פעם, הוא הולך ללחוץ גבוה, והוא פשוט לא חוזר ומשאיר את השחקן שם בבין לבין, וזה עלה גם בצהוב הראשון של רז בדיוק ככה, גם בשערים. אני חושב שהיה לו משחק פחות טוב, הוא בכלל בתקופת ירידה.
אז אנחנו עצרנו אי שם בדקה 64, אני קופץ לדקה 85, אנחנו מקבלים את השער השלישי. מוחמד, עלי מוחמד נבלם פעם אחת על ידי איתן שגולש, הכדור נשאר אצלו ברגל, ואם דיברת על נסים, הוא מכניס כדור עומק ברווח בין נסים לרז שלמה, כדור מושלם לדיה סבא שמוצא את עצמו לבד, כי נסים פשוט נתקע. סבא מסיים לרשת, חוגג, בועט וכולי. דקה 88 הייתה עוד איזה פרסה של גלבוב שם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שפשוט הכדור עובר אותו כמו בילדים א', כדור עובר אותו וצ'יבוטה מחכה מאחורה ומקבל את הכדור, צ'יבוטה מכניס כדור לפיירו ופיירו לא חד ומול השוער לא עושה את השער, ובתוספת הזמן בדקה 94 נחתם את תוצאת המשחק 4-1, הגבהה של קורנו, כדור נופל שם ברחבה מפיירו, שוב, הכדור מטייל לנו ברחבה.
תמיד היה חופש, פיירו ראשון, משתלט, מוסר.
כאילו, הכדור בתוך הרחבה שלנו, ואין כאילו מצב שאנחנו מתנפלים עליו כדי להרחיק אותו, ובסוף זה נופל לאבו פאני לרגל, שבועט לחיבור הרחוק.
מדהים, זה מדהים איך במשחק כזה שאיתמר ניצן לקח איזה 5-6 גולים בטוחים, הוא עדיין מצליח לחטוף גול של שואה. מדהים האיש הזה.
הכדור הזה נכנס, זה היה ממש בסוף תוספת הזמן, 4-1, וזוהי תוצאת המשחק. וכידוע לכם, ברגע שאנחנו חותמים את תוצאת המשחק, אז אנחנו פונים אל המנחש נכונה שלנו, של תוצאת המשחק.
תעלה אותו, תעלה.
אז כמו כל שבוע, היה לנו את אשכול הניחושים שלנו לקראת המשחק השבת, ומי לדעתכם ניחש נכון, וזכה גם בשתי נקודות, ונדבר על זה גם אחר כך, נגיד, מי משלושתנו נגיד, אמר 4-1, נגיד.
תצא החוצה ונתקשר אליך.
אז מכיוון שאני כבר פה ניג'ס, ואני לא יכול לעלות על הקו, אז יש לנו את המנחשים נכונה, היו שלושה שאמרו 4-1, היה את ניסים ימין מיודענו, אגב, ניסים ימין, זה שעשה לנו את הלוגו של מחוץ לקופסה, שכולם מכירים, זה ניסים ימין, אמר 4-1, די הצמד, אצילי, חזיזה ובילנקי לנתניה. יש, אצילי ודיה,
כן.
פגע. אחר כך היה לנו את עמית שוורץ, שאמר 4-1, דיה, אצילי צמד ודין דוד, ואוז בילו.
עמית שוורץ היה תלמיד שלי בבית ספר, אתה יודע?
והיה לנו את רואי טוב שאמר 4-1 לחיפה גם, הוא אמר לחיפה סק, אצילי צמד ודיה, ולנתניה תאומסי. עכשיו, שניהם אמרו דיה וצמד לאצילי, גם הוא וגם עמית. אז מה עשיתי? שובר שוויון.
אתה כל הזמן עושה איזה שובר שוויון מוזר שאף אחד לא מבין, ואיכשהו מישהו עולה לשידור.
בשבועות הקודמים הסתבכתי עם זה חבל הזמן. הפעם היה לי שובר שוויון לפנתיאון שתמיד פותר לי את הבעיה. מי כתב ראשון? מי היה ראשון? ואחרי פוטו פיניש, מה שנקרא, מסתבר שרואי, רואי טוב, רשם את התוצאה שעה לפני עמית שוורץ. ועל כן, אנחנו נגיד, ערב טוב לרואי טוב.
ערב טוב, חברים, שבוע טוב, חג שמח, וי וי, זלופה ובולי היקרים.
תגיד, רואי, קודם כל, לפני שנתחיל לדבר, ספר לנו מי אתה, בן כמה, מאיפה, מה עושה.
אז כמו שאמרת, קוראים לי רואי טוב, בן 29, נשוי פלוס 2. נתניהתי במקור, כיום מתגורר בפתח תקווה, כמו בולי. עובד בתור סוכן ביטוח, ועובד את הקבוצה מגיל 10. דור שלישי, לא עדי נתניה.
תגיד לי, הפלוס 2 זה בנים? זה עוד, אנחנו, זה חוזה בדרך, כאילו?
זה תאומים, אחד מהם הוא בן. אז כן, זה צריך לעבור גם ממני אליו, זה המסורת אצלנו.
הוא מודע לנפילה?
אני משתדל ככה להתקן אותו. האמת, דווקא בימים שיש משחקים, הוא ככה לפעמים קצת יותר מושך, וזה, אני ככה גם מנסה לייחס את זה למשהו שעובר בגנים. אבל לא, כרגע אני לא משתף אותו ברגעים הפחות טובים.
תשמע, אני כבר הבנתי מזמן שעם כל הרצון שלנו לתת לילדים את הכי טוב, במקרה שלנו, משהו אחד לפחות לא ילך כבר.
קבלו, הכי טוב שמקבלו זה את הזמן איכות עם אבא במגרש, ופה זה ייגמר.
תגיד, רואי, אז אתה כמובן אמרת 4-1, אמרת גם שאצילי כובש ודיה כובש, ונשאלת השאלה כמו תמיד, מאיפה המום, איך הגעת ל-4-1?
האמת שמה שישב לי בראש זה דווקא המשחק שלנו בסיבוב הראשון נגד חיפה, גם בסמי אופר, אז דווקא הגענו באנרגיות יותר טובות מעכשיו, אחרי אירופה ואחרי בית ירושלים, ופשוט כמה דקות של חוסר ריכוז, ואיבדנו את המשחק, וזה מה שחששתי שיקרה גם היום, ולצערי זה גם מה שקרה, כי סך הכל בעיניי תוצאה לא משקפת, וזה אחד המשחקים היותר טובים בתקופה האחרונה, אבל מול חיפה, לא משנה באיזה כושרי בכלל, סמי אופר מלא, על טעויות של חוסר ריכוז משלמים במיידי.
אז אתה גם רשמת אצילי צמד, בסוף הורידו לו את הגול, אתה יודע, זה כאילו לא היה צמד, אבל רשמו שזה גול עצמי, נדמה לי, של נשים, נכון?
נשים, בצדק.
אבל גם רשמת דיה, ואני מתאר לעצמי שכשרשמת דיה, עבר לך בראש, עברה לך בראש השאלה, יחגוג או לא יחגוג?
קודם נכון,
כל, מה חשבת אתה שיקרה?
האמת, אני הייתי בטוח שהוא לא יחגוג, כי פעם קודמת גם הוא ככה הפקיע וממש התנצל. ואפילו ראיתי את איגל לקרוא שהגיב בפוסט של הניחושים, דיה יבקיע ולא יחגוג. אז לצערי הוא גם יבקיע וגם חגג.
תגידו, אבל אין איזה קטע כזה שכאילו שחקן, נגיד, בפעם הראשונה שהוא כובש נגדך הוא כאילו לא חוגג, אבל אחר כך הוא משוחרר מהדבר הזה, לא? זה כאילו, היום זה כבר היה בסדר כאילו לחגוג.
תראה, אני לא חושב צריך לעשות מזה עניין כזה גדול, אם לומר את האמת, אנחנו גם מאוד אוהבים את דיה, וצריך להודות לו על העונות היפות שהוא נתן פה, הכי רוצה בעולם שהוא יצליח, ואם זה תלוי בי, אז אני חושב שהוא גם צריך להיות בנבחרת.
אני רוצה שהוא יצליח באיחוד האמירויות.
באיחוד האמירויות, כן.
חיפה, אני לא רוצה שהוא יצליח.
האמת שאני איתך, רואי, אני גם חושב שכל הסיפור הזה של כן יחגוג, לא יחגוג, זה כאילו, זה כל כך להתעסק בשטויות. אתה יודע, היום הוא במקום אחר.
כולם שיחקו כבר בכל הקבוצה.
גם, אתה יודע, אנשים ששיחקו כדורגל, בולי, אתה נותן גול, האינסטינקט שלך זה לחגוג, זה לא לעצור את עצמך ולא לחגוג, ודי, היה בנתניה, עכשיו הוא בחיפה. אז לא רק שהוא חגג, הוא עשה סימון של משקפיים ונתן ביתה למיקרופון של הטלוויזיה, שבר אותו. חגג, באבוע חגג.
נכון, ועדיין דיה אוהב את נתניה, אומר את זה בכל רם, הוא גם בא למשחקים שלנו לא מעט, גם אחרי שהוא עזב. אז יש לנו פינה חמה בלב לדיה, זה בטוח.
תגיד, בוא נשים את דיה בצד ונדבר על מכבי נתניה. מה, לאן פנינו? כאילו מקום רביעי אבוד לנו כבר, מה אתה אומר?
קודם כל ראיתי שהפער כרגע הוא 5 נקודות מהפועל ירושלים, שעשו גם היום ניצחון, שזה להוריד את הכובע, זה רק מוכיח כמה זה לא מקרי מה שקורה שם. מתרחק, פעם אני מאוד מתחבר לשניכם, לשני הדברים שאתם אומרים, כנראה שגם הגביע איפשהו יושב בראש, אבל מצד שני, בסוף, גם אם נעבור את אשדוד, זה נראית משימה לא כל כך פשוטה, עדיין יש לנו בגמר, אם וכאשר יקרה, יריבה לא פחות טובה, ככה שגם מקום רביעי, מכבי תל אביב זוכה בגביע, יכול להוביל לאירופה, אז זו חייבת להיות קודם כל לדעתי המטרה הזו, וממש אסור לוותר על זה. אני מקווה שבמשחק היום נצא מחוזקים, כי סך הכל אנחנו כן הגענו למצבים, כן הגענו לביתות לשער, יותר בטח במשחקים קודמים, לפעמים צריך גם קצת מזל, מקווה שזה יתחבר בשבוע הבא.
תשמע, אנחנו כרגע עם 37 נקודות, והפועל ירושלים עם 42, אנחנו יוצאים למשחק נגד באר שבע, זה לא הולך להיות טיול.
אז מכבי תל אביב.
אני בעיניי המקום הרביעי מאוד מתרחק.
אתה לא יכול, אחי, בפארק כזה, בפלי אוף כזה, אתה לא יכול, אלא אם כן אתה תדפוק עכשיו רצף, שהוא לא נראה הגיוני.
אתה יודע, רואי, גם הרבה אנשים אומרים לנו את זה לאחרונה, בוויכוח הזה בינך לביני, זה לופה, הרבה אנשים אומרים, כאילו אני לוקח קצת מכל אחד. זאת אומרת, גם רועי אומר, באיזשהו מקום כן יושב הגביע וכן הפריע באיזשהו מקום. מצד שני, באמת אנחנו בתקופה רעה גם בלי שום קשר.
אני חושב שהגביע הפריע.
וביחד השילוב הזה כן. גורם למה שאנחנו
הגביע
רואים.
הגביע הפריע לפני חודש, עכשיו זה כבר לא הגביע, עכשיו זה כבר הקבוצה עצמה, שהיא לא מסוגלת להתמודד עם מומנטום שלילי. ראינו את זה גם בתחילת העונה.
כן.
יש לה בעיה קשה. ואני לא רואה איך, אני לא רואה מי יוציא אותנו מזה. זה לא רק איך ניצא, זה מי יוציא בכלל לך. אתה יודע, זה נראה כרגע 5 נקודות בשלב כזה של העונה, אתה צריך לנצח גם בטדי, אתה צריך לנצח גם את אשדוד בבית, אתה צריך לקוות שאשדוד ינצחו בטדי, ולנצח את הגדולות, כאילו, אין לך...
יכול להיות שיתהפך עלינו הגלגל, ובעצם עכשיו, למרות כל היציאה הזאת נגד הגביע וזה, יכול להיות שעכשיו יתהפך הגלגל, ועכשיו המטרה כן צריכה להיות הגביע, כי כבר מקום רביעי הוא לא בסגיע.
יש לי תיאוריה לגבי זה, אני אשתף אתכם בהמשך. לא לגבי הגביע ספציפי, באופן כללי, אבל כן.
רואי, מה אתה אומר?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים באמת לנסות לבוא לכל משחק ליגה ולנסות לנצח אותו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על אף משחק, כמו שזלופה אומר, השכם והערב, אנחנו מכבי נתניה, אנחנו מועדון גדול. ועם כל הכבוד, גביע כבר, בטח הדור שלי, אין לו יותר מדי ביטחון בכל מה שקשור בגביע, ראינו שני הפסדים בגמרים, פעם אחת נגד קריית שמונה, פעם שנייה נגד בני יהודה, אז גביע זה הכל טוב ויפה, אבל זה חלום רחוק. אנחנו צריכים להתרכז לדעתי קודם כל בליגה, לעשות הכי טוב שלנו, וכשנהיה טובים בליגה, זה ישפיע גם על הכושר שנגיע אליו לגביע. ככה אני חושב.
לא נשאר עוד הרבה זמן לשני הדברים, אבל כן. תגיד, מחר אתה איפה שומע אותנו? את עצמך בעצם, איפה אתה הולך לשמוע את עצמך?
האמת, אני משתדל להזין לכם בכל הזדמנות שאני יכול. בעיקר בפקקים כמובן, כמו שרוב מי שעולה מספר, אבל לא רק, גם בבית, הבדיחה שלי עם אשתי זה שאני התחלתי, מאז שיש לכם את הפודקאסט, התחלתי לאהוב לעשות מטלות בבית, לנקות, לתוך קבוצה, כי אני שם את האוזניות ואתם ככה מעבירים לי את כל הפעולות בסבבה, אז גם האישה מרוצה.
אז בכלל עשינו שתי מצוות ביחד, מה שנקרא.
לגמרי.
טוב, רואי, תשמע, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה.
ואני שוב, כמו שאני תמיד אומר, בפעם הבאה שנדבר, זה שזה יהיה אחרי שניחשת ניצחון לנתניה, ולא אחרי 4-1 בסמי.
זהו, אני הבטחתי לעצמי אחרי הדבר הזה, אמרתי, אם אני בטעות זוכה, זהו, אין יותר להמר נגד נתניה. זהו, אם נתניה או לא נרשם בכלל.
זה כולם אומרים לנו, ובסוף שבוע אחרי זה עוד אחד שימר נגד עולה. טוב, יאללה, רועי, תודה רבה, לילה טוב.
תודה רועי.
תודה לכם, אתם אלופים, כיף גדול לשמוע אתכם כל שבוע, תמשיכו ככה, באמת, אין דברים כאלה.
תודה רועי, לילה טוב, ביי.
ביי, לילה.
ביי, חביבי.
בוא נדבר רגע על החילופים המאוחרים יותר שהיו, מה זה היה כבר ניסיון בכל זאת לחזור למשחק, זה עדיין היה שהיה עוד 2-1. למרות שאמיר ברקוביץ' וסלמניקו
נכנסו שעה 2-1, כן.
לא.
כאילו, עמדו על הקווים.
עמדו על הקווים, ואז קיבלנו את השלישי. אז בעצם הם נכנסו שכבר המשחק היה אבוד. אבל פתאום אמיר ברקוביץ' חוזר משום מקום.
רוי קורין? בוא נגיד שביום שחוליית התקפה של רוי קורין, סלמן, אמיר ברקוביץ' יכינו איזשהו גול למכבי נתניה, אז כנראה יקרה עוד 3 שנים במקרה הטוב, אם זה יקרה.
כן, תשמע, אל תשכח שאתה בלי רוטמן ובלי אביב, אז גם האופציות שלך הם דלות.
טוב, הגיע הזמן שלנו לדבר על השופטים.
זלופה בוכה על שופטים.
אך כמה התגעגעתי, ואין טוב יותר ממשחק בסמי אופר כדי להחיות את הפינה הנהדרת.
כי בסמי אופר השופטים הולכים עם הירוקים.
שופטים של ינקל.
תקשיב, זה פשוט...
שופטים, אה?
שופטים של ינקל.
לכאורה.
לכאורה. הצהוב של גנדלמן בתחילת המשחק?
לא היה.
מה זה?
מסכים עם זה, לא.
מה זה? זה צהוב? אתה יודע, היה איזה מהלך אחר... מדברים על היד, שתי ידיים צמונות לגוף, אני לא יודע אם זה יד בכלל, צהוב. אחרי כמה דקות, אחרי זה רבע שעה, נתן יוצאת למתפרצת, דיה מושיט יד, עוצר את הכדור ולא מקבל צהוב. באלן אלן. אחד.
איתך.
הצהוב של רז שלמה.
לא מסכים.
נגד אצילי. תראה את הריפליי.
מוצדק.
אתה תראה... מוצדק?
כן.
אצילי קפץ, כמו בקפיצה לגובה שקופצים אחורה.
יש נגיעה? אבל מה זה משנה?
יש נגיעה?
איזה נגיעה הייתה?
לא נגע לה ברגל?
הוא קפץ כמו ילדה!
נגע לה ברגל.
תקשיב טוב!
זה עבוד לך.
זה לא פאול. פאול. זה צהוב על התחזות.
זה לא פאול.
ואתה רואה חצי שני גם, היה חצי שני קטע, רק כדי להמחיש את זה. ליד האוט, ליד הכוון. אצילי עם הכדור, רז שלמה מתקל אותו לכאורה, אצילי דופק קפיצה אחי, כאילו יש לו מצופים ושנורקל.
זה כן.
אתה רק מראה לך איך הוא קופץ.
אבל זה כן, זה לא קשור לפאול שהיה בתחילת המשחק.
לא היה פאול. תשאל את רז שלמה, הוא יגיד לך.
אוקיי, אני מזמין את אופטיקנה לתת לנו חסות. אני אעשה לכם פינה כל פעם שהבן אדם לא רואה פאול כל כך ברור. אנחנו...
אני מבקש מגורם במועדון, מי ששומע אותנו, בבקשה לשלוח לנו התייחסות בהודעה קולית של רז שלמה בקולו. האם היה פאול והיה מגע? ואם היה מגע, היא מחייב כרטיס צהוב. אני אומר לך, ואני אומר לך עוד פעם, רז שלמה היום זוכה ממני לכיתונות של ביקורת. הוא כמעט היה מאכזב שלי, בסדר? אתה יודע כמה אני אוהב אותו, הוא מאכזב אותי.
כן.
לא היה פאול,
היה.
ולא היה צהוב.
היה.
הלאה, בוא נתקדם.
עכשיו, רז שלמה, לא רק שהיה פאול, זה היה פאול שגם הזכיר את הפנדל שהוא עשה שבוע קודם. אצילי מקבל את הכדור, במקום לחכות רגע, לנשום רז, לנשום... כן, כן. מה הוא עושה? רץ, שולח רגל.
עזוב, עזוב, לא נתווכח.
לאחד המתאים הכי טובים בליגה.
אני אומר לך שלא היה מגע, ולא רק שלא היה מגע.
בסדר, אז אתה מדמיין, מה אני יכול לעשות נגד הדמיונות?
הייתה קפיצה אקרובטית.
די, נו.
אקרובטית ממדרגה ראשונה. הלאה, קיבלנו, תודה, ספק. ספק נכנס לפינה, אני החלטתי להכניס.
כן.
כדור עומק לאיגור זלטנוביץ' שהולך אחד על אחד מול השוער, ג'וש כהן 400 מטר מהשער. אדון עבדולה עיסק, הבלם הטוב לא בליגה, בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. הבלם הטוב בעולם, ביקום. תופס לו בחולצה, ואז נותן לו דחה לבין הרגליים, יעני נתקלנו, מונע מאיגור מצב ודאי לכיבוש שער, אמא ואבא של האדום, ולא רק שעבר לא בודק, לא מתערב, השופט אפילו תודה בשביל למרית עין שישים את האצבע על האוזן, שנראה שמתייחסים אלינו, ולא רק זה!
ספורט אחד, צ'רלטון, לא, 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 לא דואגים לתת לנו בכלל ריפליי.
זה, זה באמת
דקות,
לא ברור.
10 דקות, אין ריפליי.
זה לא ברור.
למה נגד מי אנחנו משחקים? נגד נבחרת ישראל? כל המדינה רוצה שהם יקחו אליפות? איך לא בודקים, ריבונו של עולם? הבן אדם מושך, מושך לו בחולצה ומכשיל. מונע ממנו להפקיע. לא להפקיע, מצב ודאי להפקיע.
אתה יודע שמי שהיה בבר, קוראים לו, איך קוראים לו? נתי... נתי... קיצור, שופט נתניאתי. כן. נתניאתי. היה פה מיקי ז'אן, חברנו, שבמשחק אחר, אחרי שמיקי בא להתארח פה, גם אותו נתי היה בבר. אז הוא אמר לנו, אתם יודעים, זה משלנו.
סבבה, אז המשלנו הזה אין לו מושג.
המשלנו הזה...
אין לו מושג.
הוא דפק אותנו.
אין לו מושג והוא פחדן. זה מה שיש לי להגיד.
לכאורה.
זה שהוא פחדן זה לא לכאורה, הוא פחדן. הלאה, בוא נתקדם.
הלאה, יש לך עוד מקרה?
יש לי עוד מקרה, המקרה הכי מובהק.
כן.
עלי מוחמד אהובנו היקר, הולך עם גנדלמן לתיקול.
100% אדום.
הולך עם הפקקים, מעל הקרסול, נכנס באים אמא של גנדלמן, עוצר את התמונה, הפקקי מעל הקרסול, עבר לו מתערב.
שעוריה.
צהוב לאלי מוחמד.
לא, שעוריה.
תקשיב, זה... הלו, יש חוקה. אין... זה אדום.
אין היצה של הרגל.
אה, אין היצה.
לא, אבל אני מסכים שהיה יכול אולי להתייחס
לזה. אין היצה.
בוני, מה עובר עליך?
בוני, זה אדום בארץ האדומים, אחי, על מה אתה מדבר?
בוני, תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה. מה שהיה, זה שאלי מוחמד נכנס, אלי מוחמד בעצמו הבין שהרגע הוא עשה אדום, מיד הוא מיוזמתו, הולך לשופט, ומסביר לו שזה היה המשך של התנועה, שהוא לא התכוון. אלי מוחמד יודע שזה אדום, אתה מבין?
הוא הסביר לו שלא הייתה נעיצה, בולי, הוא הסביר לו לא הייתה נעיצה.
לא, אפילו זה הוא לא הסביר לו, הוא רק ניסה להסביר לו שהוא כאילו זה היה המשך של התנועה של הרגל. לא הייתה לו שום כוונה לעשות אדום, כי אלי מוחמד מבין שהרגע הוא דפק אדום.
אתה יודע, אני רואה את רן קוז'וק חצי ראשון על הקווים, הלב שלי יוצא אליו, אתה רואה אותו לשופט הרביעי, איך הוא לא שורק, איך הוא לא רואה את זה, ואיך הוא לא רואה את זה, הם לא רואים כלום נגד מכבי חיפה. הכל לצד אחד. עכשיו שהשופט, איך קוראים לו שופט?
יגאל פריד.
יגאל פריד, שהוא פעם אחת...
אגב, מהיותר טובים בשופטים.
בדרך כלל אני גם מחזיק ממנו.
הוא שופט טוב.
פעם אחת שהוא לא שרק לטובת מכבי חיפה בחצי הראשון, שנכתב שם איזה כדור ספק פאול, ליד הדקה 16, הקהל שלהם שר מאמר מאמר. תקשיב, אין להם בושה. אין להם בושה. תקשיב, שבוע אחרי שבוע, הם מקבלים על מגש נקודות.
אבל למה הם שרו לא מאמר מאמר? כי הם רגילים. הם רגילים ששריקות רק אליהם.
בוא נתקשיב, זה לא להאמין.
הם מקבלים שריקה נגדם, אוטומטית הם מתחרפנים.
האצטדיון הזה, זה יותר גרוע מה שהיה בקריית אליעזר. אתה יודע, בקריית אליעזר אין ור, אין כלום. לא היית מקבל נגדם רבע שריקה. אני זוכר, עזוב, מכבי חיפה כמכבי חיפה, אני זוכר גול של פנטיני בקופסה. הם היו צריכים לנצח בשביל להגיע לאירופה. אנחנו כבר מקום שני. גול 3 מטר אופסט של פנטיני, אף אחד לא מדבר! מאיר איינשטיין בעמדת שידור, זכור לברכה, אף אחד לא מדבר! כולם יעשו... אני אומר לך, זה הזיה, היום מה שהיה, הזיה.
מאיר איינשטיין, זכר צדיק לברכה, יש לומר.
נגמרה הפינה.
טוב, אומר בסיום המשחק רן קוז'וק, לא הופענו למחצית השנייה. ושנגד מכבי חיפה אתה טיפה...
הוא שם לנו נועץ או לא נועץ, בולי?
הוא שם לנו ריפלי, נועץ,
תגיד לי, זה אדום, ארץ האדומים, הוא הרג אותו, בולי. בולי, הוא הרג אותו. הוא הלך לו עם הפקקים, הרג אותו.
רגע, בולי, אתה חוזר בך?
תשמע, זה לא מעל הקרסול, אבל לא על הכניסה שלנו.
מה? זה לא... אה, זה לא מעל הקרסול.
בסדר, אני איתך.
בולי, איפה שיש לוטו, על הגרב, שמה.
זה לופה. אתה רוצה, אני אתן לך כניסה אחת. כמו שהוא נתן, תגיד לי אם זה מעל הקרסול או לא? מה אתה אומר?
זה אבא של האדום, בולי.
איתך.
בולי, אני הייתי באלם, איפה, לכל הפחות, אתה יודע, ששים את האצבע, הוא לא שם את האצבע על האוזן פעם אחת היום. אתה יודע, נכנס הגול שלנו, אמרתי, הם רק מחפשים על מה לפסול. רק יחפשו, אופסייט פה, אופסייט שם, פאול בזה, רק יחפשו איפה לפסול לך.
אז היינו ברן שאומר, לא הופענו למחצית השנייה, ונגד מכבי חיפה, אתה לא מופיע, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מיד משלם ביוקר.
לא רק, גם שאל אותו הכתב, אמר לו, זה המחצית הראשונה הכי טובה שלכם בתקופה האחרונה, הוא אומר, אני מקבל, נקודות מקבלים על ניצחונות, לא על מחצית ראשונה טובה.
לא רק זה, הוא לא דיבר אותו רק על המחצית הראשונה, הוא אומר לו, בגדול, בסוף אתם יכולים לקחת את ההופעה, הופעה טובה בשביל ההמשך. אז רן אומר לו, זאת לא הופעה טובה משלוש סיבות, זה לא הופעה טובה. אחת, כי המקצוע שלנו הוא לנצח ולא ניצחנו. שתיים, הם הגיעו נגדנו ליותר מדי מצבים, בסדר, מגיעים למצבים, אבל זה היה מוגזם. ושלוש, אנחנו לא ניצלנו את המצבים שלנו. אז להגיד על משחק ששלושת הדברים האלה קרו לי, משחק טוב שלנו, ושניקח ממנו משהו הלאה. לא, התשובה היא לא. וזו דווקא תגובה שאהבתי של רן. הוא ממשיך לשדר את כל מה שהוא לא ווין, לא מספק
אותו. לא, אני מאוד אהבתי את התגובה שלו, כי הוא אמר כמו גבר שלא הגיע לנו, ואכן לא הגיע לנו, מה לעשות? מגיע לך ניצחון שאתה משחק 90 דקות, אתה בשביל לנצח את חיפה צריך לנצח, שחק 90 דקות טוב, לא לעשות טעויות, ונצא מצבים, ולא עשית את זה, שורה תחתונה.
לדיון הבא שלנו אני רוצה לצאת, דיון שנגענו בו מקודם ואמרנו שנחזור אליו, מתוך עוד משפט של רן, שאלו אותו לגבי המקום הרביעי, הוא אמר, תקשיבו, בשביל להיות מקום רביעי צריך לנצח. ואם אנחנו לא נתחיל לנצח, אנחנו פשוט לא שייכים לשם. וזה מחבר אותי לשאלה מתחילת הפרק שאתה שאלת אותי, האם הסתיימה היום הליגה של מכבי נתניה? ואנחנו נשמע קודם כל את בולי, אחר כך נדבר.
אין בעיה.
תשמע, אני לא יודע אם הסתיימה, אבל אין ספק שהמקום רביעי מאוד התרחק לנו. יש לנו משחקים קשים עוד באופק. יהיה לנו קשה לקחת נקודות.
לכולם יש משחקים קשים, אנחנו פשוט במינוס 5 ובמינוס הפרש שערים, אתה במינוס 6.
אתה בתקופה שאתה עם 5 משחקים רצוף.
נשאלת השאלה, בולי, האם בליגה שאתה צריך להדביק 5 נקודות ויש לך לשחק, ועוד לא ניצחת כל כך מהר את אשדוד והפועל ירושלים בסיבוב הנוסף, ויש לך לשחק נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, האם המקום הרביעי הוא בכלל עוד ריאלי?
כל עוד אפשרי, אני חושב שכן, זה ריאלי, אבל אין ספק שזה כבר הפך להיות ממש ממש קשה.
יש לך 18 בקופה ו5 נקודות להדביק. אני לא רואה איך אתה עושה את זה. אני אומר לך בשיא הכנות.
כן, צריך להגיד, אבל שה18 נקודות האלה בקופה, הם לא רק 18, הם 18 סופר סופר קשות.
אין משחקים קלים. אתה לא משחק נגד רגע.
שאתה אחרי 1 מ-18. זה המאזן שלך כרגע. זאת אומרת, להדביק 5 נקודות...
שמע, אני מה שמעודד אותי היום זה שבאמת בחצי הראשון שיחקנו כדורגל, אפילו כדורגל טוב, באמת נראינו טוב, להבדיל מהמשחקים האחרונים, כי במשחקים האחרונים הפסדנו והרגיש לי שאין כדורגל, אין דרך, שום דבר לא עבד, ודווקא היום חצי ראשון
צריך להגיד
עבד.
אבל שזה היה משחק טיפה שונה באופי שלו, כי פה אנחנו באנו למשחקים הקודמים, באנו כאילו
כפייבורית,
שכולם מצפים ממנו.
מכבי תל אביב בחוץ בת הפייבורית?
לא, מכבי תל אביב בחוץ גם.
אז למה לא נראית ככה?
נכון, לא נראינו טוב. מסכים. היום נראינו טיפה יותר טוב, בפחות במחצית הראשונה.
אני חושב שהעונה נגמרה, הליגה נגמרה. אני חושב שאין שום סיכוי בעולם שעם הגנה כזאת שהיא מסננת. אחי, אנחנו מינוס 12 בגולים? אנחנו מסננת.
לא רק מינוס 12 בגולים, נתון שאני שמתי לב אליו, שבכל התקופה האחרונה, חודש, חודש וחצי האחרונים, אנחנו בכל משחק סופגים 2 שערים או יותר.
ומעלה.
זאת אומרת שאתה מקבל כל משחק...
13 בגולים, אחי.
תחשוב שאתה מתחיל כל משחק, זלופה, במינוס 2-0, כאילו.
אין שום סיכוי.
ואז אתה עכשיו ב-90 דקות צריך להתחיל לכבוש יותר משני שערים כדי להביא
נקודות. אתה צריך כדי לסיים מקום רביעי, שגם הסיכוי שהוביל לאירופה השנה הוא נמוך. אתה צריך א' לנצח ב' טדי, אתה צריך לנצח את אשדוד בבית, אתה צריך שאשדוד תנצח את הפועל ירושלים, כדי שמה שקרה היום יתאזן. כי אם היום היה יצא תיקו בין אשדוד לפועל ירושלים, אז עוד הכל היה בסדר. ואתה צריך לנצח לפחות 2 משחקי בית, מהשלושה שיש לך, באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני מזכיר זאת לפנינו, מהשלושה אתה צריך לנצח 2, ואז אולי אתה תצליח.
אז יש פה תמימות דעים בחדר, שזה לא הולך לקרות?
אני לא רואה את זה קורה.
אני גם לא רואה את זה קורה.
אני אגיד לך מה...
מולי?
קשה לי לראות.
אז אוקיי, אז שלושתנו אומרים...
רגע, לפני הגביע, אני יודע שאתה רץ לגביע, חכה שנייה. אני ישבתי וחשבתי היום כל היום, ויש לי כל מיני תובנות, כבר ישבתי וחשבתי.
כבר אני מודאג.
אני יודע. אנחנו תמיד, אני דיברתי על לשנות DNA, רן משנה DNA, ווינרים, הווינרים. אני חושב שהצרה הכי גדולה של מכבי נתניה זה ה-DNA שלה, והאתגר הכי גדול של רן קוז'וק ואלמו כהן ואייל סגל, זה לא לשנות את ה-DNA של מכבי נתניה, אלא להתמודד עם ה-DNA של מכבי נתניה. כי מכבי נתניה נפלה השנה כשהיו מן הציפיות. ואם תיקח 6 שנים אחורה מהיום שאייל סגל פה, ואנחנו בתקופה חדשה, שהיא אין ספק שהיא לאין ארוך יותר טובה מהתקופה שהייתה לפניה, ואפילו בוא נגיד בהגזמה מה-30 שנה האחרונות, מכבי נתניה בכל התקופה של אייל סגל, בכל פעם שהיו מן הציפיות, היא נפלה על האף. אני אזכיר לכם שעלינו ליגה עם מינוס 9, אף אחד לא ציפה שנעלה, ועלינו. עונה אחרי זה עשינו עונה מדהימה, עם תקציב נמוך, קבוצה שלטה ליגה, סיימנו מקום. 4 אם אני לא טועה, אבל עשינו עונה גדולה עם דיה ואירן וגלאזר, עונה אחר כך היו ציפיות, נפלנו על אף, נכון היה גמר גביע, אבל הכדורגל היה על הפנים, הייתה התרסקות גדולה והחליפו חצי סגל, והעונה של ריימונד, אין ציפיות, הפתעה נעימה, לא מספיק טוב. העונה של שנה שעברה, אחרי שבני הגיע, לא ציפינו לכלום פרט לאולי להישאר בליגה, טסנו קדימה. השנה ציפיות בקיץ, נגד הטורקים, אף אחד לא מצפה ממך בחוץ, אתה נותן הצגה, אתה בא בבית, צריך להוציא את ה-1-0 קטן, ציפיות, הצטדון מלא, מקבל מכה. מתחיל את העונה עם ציפיות, מקבל מכה, החושלוק עם מכה. מכבי נתניה לא יודעת להתמודד עם הציפיות שיש למכבי נתניה מעצמה, שיש לקהל שלה מעצמה, וזה חלק מהדבר הזה שאנחנו עוסקים בו כבר בכל החודש האחרון, על מה זאת מכבי נתניה, למה היא שונה מאשדוד, הפועל ירושלים, הפועל וכדומה. מכבי נתניה במהות שלה הוא מועדון גדול, וה-DNA של מכבי נתניה פוגע בה פעם אחר פעם, כי אנחנו כל הזמן מצפים להיות טובים ולנצח. ואם אנחנו מנצחים 14 ברצף, אז מהציפייה שאנחנו צריכים לנצח את אשדוד בבית, אנחנו נשלשל. והאתגר הכי גדול של רן קושוק ושל אלמו כהן, בעיניי, הוא להתמודד עם ה-DNA הזה. זאת אומרת, להגיע למצב שיש מאיתנו ציפיות ואנחנו מצליחים, ואנחנו לא נכשלים, וזה מאוד קשה. זה לא קל, וזה אולי האפגרייד שלנו, באמת לחזור להיות לא רק מועדון גדול עם מסורת ושם והכל, אלא גם להיות קבוצה גדולה. אם אני יכול להיות טיפה אופטימי מכל המניפסט הזה שפרסתי פה, זה שאנחנו ככל הנראה נגיע נגד אשדוד במצב על הפנים, בגביע. אנחנו נגיע לא טובים. אנחנו נגיע, אם אתה יודע, זה כמו, היה לך רכב ידני פעם, לא? נגמר לך המצבר. מה אתה עושה?
מדרדר.
מדרדר בירידה, ואז אתה יודע, ברגע, נכון, זורק את הקלט שילוך שני, מניע אוטו.
נכון.
פה אין מי שיעצור כבר. פה רק, רק זריקה של הקלאץ' איזה שבוע לפני אשדוד, או במשחק נגד אשדוד, פתאום תניע את כל המכונה הזאת מחדש, כי גם היום ראינו שהמכונה יודעת לשחק כדורגל. יודעת. עשינו היום חצי ראשון, לכל הפחות אפשר להגיד עליו מרשים, אוקיי?
לגמרי.
ויכול להיות שמכל האחר הזה שאנחנו אוכלים, 5-6 משחקים, נגיע לאשדוד בנקודה כל כך נמוכה, והיום הדבר היחיד שישב לי בראש, כל החצי הראשון שהובלנו 1-0, זה מכבי כנגד כל הסיכויים נתניה. כשאנחנו נגד כל הסיכויים, אנחנו מופיעים. ויכול להיות שדווקא שם, בנקודת שפל הזאת, נבוא לגביע הזה, הגביע המחורבן הזה יש להגיד, ונצליח לנצח אותו, ואני יש עכשיו פסיכולוגית ספורט חדשה למועדון, אתי, אביר, יקירתי, גילוי נאות, עובד איתי בלב השרון שנתיים, אני מקווה שהיא מאזינה לפוד, והיא שמעה את משנתי, אני חושב ש... וגם רן ואלמוג, וכולם, חבר'ה צריך להתמודד עם הגיבנת הזאת שיש לנו של 40 שנה על הגב, של מועדון, שלקח 5 אליפויות, שיש לו כוכב בסמל, אין את זה להרבה מועדונים, צריך להתמודד עם זה. וכשיש ציפיות, לטרוף את הציפיות, לבוא ולנצח, וזו הקפיצת מדרגה שעוד לא עשינו כמועדון, תחת אייל סגל, ואני מאוד מאמין שזה יקרה.
ואני רוצה להגיד לך, כמובן, אבל.
אבל.
אבל. ומה האבל שלי? אתה לא תאמין.
נו.
אני היום ישבתי וחשבתי.
גם אתה?
עכשיו אתה צריך להגיד שאתה מודאג.
אני, לא, האמת שאתה חושב אני פחות מודאג.
אני אגיד לך מה. קודם כל אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חשבתי היום על משהו אחר. אנחנו, אתה לקחת את זה לכיוון של כל פעם שיש ציפיות, והשלחת את זה גם לעונה הזאת, ואני אומר, תשמעו, צריך להסתכל על הדברים, גם להיות עוגנים, אוקיי? הקבוצה הזאת הייתה במקום האחרון, או עם אותו נקודות כמו המקום האחרון, היא הייתה בקרשים של הקרשים, אוקיי? היא דווקא ספרינט מטורף. עכשיו, הליגה זה מרתון, אוקיי? ותראה, רץ מרתון, באולימפיאדה או whatever, אם הוא מתחיל, אתה יודע, יש 40 קילומטר, אם הוא בקילומטר ה-15 דופק את הספרינט של החיים שלו, הוא מגיע עם הלשון בחוץ בסוף, הוא לא יכול להתמיד בזה עד הסוף, עד קו הסיום. ולדעתי זה גם מה שקרה וקורה למכבי נתניה. מכבי נתניה התחילה לא טוב, ואז אמרה, אוי ואבוי, כולם מתרחקים, כל האצנים האחרים תפסו ממני מרחק, אני אדפוק ספרינט, כי עוד רגע אני מפסיד את המרוץ. דווקא ספרינט, הגיעה אליהם, עברה אותם קצת, אבל אז נגמר האוויר. ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב שנגמר האוויר. ולנסות, אתה יודע, לקחת משקי איזוטוני ולשתות מהר מהר תוך כדי המרוץ, זה לפעמים עובד, אבל זה לא מספיק טוב מול אלה שעדיין יש להם אוויר. ואני חושב שכרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כאילו, מה שאתה אומר, אתה כאילו דורש מהם, למרות שכבר יצא כל האוויר מהבלון, להמשיך ולנצח משחקים ולנצח משחקים. זה לא קורה ככה בפועל, זה לא קורה ככה בשטח, זה לא קורה ככה בחיים.
הסיכוי היחיד של הקבוצה הזאת להצליח, כי בוא, צריך לשים, להגיד את האמת, העונה הזאת באופן כללי היא די מחורבנת. היא התחילה מחורבן, היה פיק מאוד נחמד, מאוד נעים, והיא חזרה להיות מחורבנת, אבל וחד מחורבנת. והסיכוי היחיד שלנו לצאת עם משהו מהעונה הזאת, זה באמת אם נבוא מלמטה. וכרגע אנחנו בהכי למטה שיש, בטבלה שלנו, אנחנו לא יכולים להיות מתחת למקום שישי. לבית ירושלים יש אותו מספר נקודות כמו שלנו, אוקיי?
כן, אנחנו לא, לא, אבל להיות, אני רוצה רק...
אנחנו לא יכולים להיות מתחת למקום שישי, אנחנו בנקודה הכי נמוכה שאפשר. מפה, אם יחזרו לעבוד קשה על ה-1-0 הזה, איך רנה אומר, עוד משחק קלין שיט, וקלין שיט, וקלין שיט, עוד ניצחון, ועוד 1-0 ועוד זה, אז יכול להיות שנגיע לגבי עם אביסה לאמונה, ונצליח לגרד, למה מקום רביעי לא רואה קורה.
אז אני, כמו שאתה יודע, פסימיסט חסר תקנה, ואני חושב שזה כאילו לצייר תמונה של wishful. זאת אומרת, אתה כבר אומר, אוקיי, התחרבנה לי הליגה, אני מנסה להיות אופטימי, אמרת את זה. אני מנסה כאילו להיות אופטימי ולראות איך מהרע הזה אני מוציא טוב, אולי נבוא מלמטה, נוציא את הגביע. אני כבר במקום אחר. זאת אומרת, אני היום, מה שנקרא, חשבתי והבנתי שהקבוצה הזאת נתה ספרינט של החיים שלה, והיא כבר זהו, היא כבר עם הלשון בחוץ, גם השחקנים, מכל מיני סיבות, עם הלשון בחוץ, וגם הקבוצה הזאת כמכלול, היא כבר עם הלשון בחוץ, ואני לא רואה איך עושים איזה סוויץ' כזה, שפתאום דווקא בשני משחקים בגביע אנחנו נהיה גדולים וזה, הלוואי שזה יקרה. אני לא חושב שזה יקרה. עוד נקודה, לגבי מה שאמרת, אני מסכים איתך, לגבי השינוי הזה שצריך לעשות, שלא כל פעם שיש ציפיות, מתרסקים. אבל אני חושב שבמקרה הזה של העונה הזאת, זה לא יכול לקרות בגלל אותו ספרינט שעשינו. זאת אומרת, אם היינו מתחילים את העונה, אני מתחבר למה שאתה אומר, בלהתחיל את העונה טוב. אתה מבין? לא להתרסק ואז לעשות 14...
התחלת אותה מדהים.
לא, אני אומר, כאילו אחרי שהתחלנו את הליגה לא טוב, ה-4-1 הזה על בית ירושלים...
עזוב, התחלת נגד הטורקים, והתחלת נגד מכבי בגביע הטוטו, והתחלת נגד ביתר בבית 4-1 לנצח, למרות שלא היה כדורגל גדול, התחלת אותה עם ציפיות, יצאת לחיפה, הובלת 1-0, אני אזכיר לכם, וקיבלת 4, בגלל, אגב, דיברו על ניהול משחק, אז הפסדת בגלל ניהול משחק, היום לא הפסדת בגלל ניהול משחק, ושלא יגידו שאנחנו מוטים ומפרגנים ומלטפים, שבוע שעבר קראנו פה את רן קוז'וק, ואנחנו נמשיך לקרוא את מי שצריך, היום אני לא חושב שזה משחק של ניהול משחק של מאמן, לא הפסד של ניהול משחק של מאמן, סליחו לי, לא חושב.
בשורה התחתונה, אני חושב שהשינוי ה-DNA הזה והשינוי שאתה מדבר עליו צריך לקרות בלי להיקלע לבור ואז לעלות לקצה האברסט ואז עוד פעם ליפול לבור. זה צריך להיות תהליך שקורה אחרת, שתהליך של בנייה ושל איזשהו רצף ואיזושהי יציבות, יציבות עם גרף עלייה ולא כזה up and down, up and down. הרים ועמקים.
אני מקווה שלצערי, הליגה כרגע הפכה לכלי עבור להגיע בכושר טוב, במומנטום טוב, או במצב רוח טוב לגביע. אני חושב שזה היה נמנע אם היינו עולים נגד אשדוד בבית לפני חודש, ולכל הפחות מוצאים טקו, ושומרים את אשדוד והפועל ירושלים 4 נקודות מאיתנו, ומגיעים גם לפלייאוף עם יותר ביטחון ויותר מרחב פעולה. אני חושב שבמשחק הזה ירינו לעצמנו ברגל, ויכול מאוד להיות ששלשלנו וחרבנו לעצמנו את העונה. עונה שבאמת הכל הלך בה כמו שרצינו, וזהו, לא ניגע עוד פעם על נקודה הזאת.
כל מה שנשאר לנו זה לקוות, לפנות אל השחקנים, שבאמת בגבי ינסו לעשות את הבלתי אומן, כי זה הדבר היחיד שעוד יכול להביא לנו אירופה לדעתי. אני רואה שהמקום הרביעי עבוד. זהו, שנצפצף?
צפצפים?
יאללה.
צווית, 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 צווית,
צווית. מה עשו הגוזלים?
אז אוזיקו בדק ומצא, בולי.
היידה.
נערים ג' לא שיחקו, היום ישחקו ביום שלישי. נערים ב' ניצחו את הפועל פתח תקווה בחוץ 1-0. נערים... אמרתי נערים ב'? אמרתי נערים ב' ניצחו? מה אמרתי?
אמרת א' לא שיחקו.
לא, ג' לא שיחקו. נכון. נערים ב' ניצחו 1-0 את הפועל פתח תקווה בחוץ. נערים א' ניצחו 3-0 את אשדוד בבית. והנוער ניצחו 4-0 את באר שבע בבית.
Very nice. אז ספרו לי גבירותיי ורבותיי, מי אמר 4-1 למכבי חיפה ופגע בול בומבה?
פינקלשטיין! הוא יכול להישאר, נראה לי הוא בתאילנד, הוא יכול להישאר בתאילנד, למה ארוחה לא יהיה לנו בקצב שאתה צובר
נקודות. אז רגע, ספרו לי כמה נקודות, עליתי ל-10 נקודות.
עלית ל-10, אני 12, בולי 11, הכל צמוד.
הטבלה צמודה.
צמוד זהו.
אני הייתי אומר לפינקלשטיין שכבר הדליק את הגז, חבט הגז, למה אני בא מאחורה. אני בא מאחורה, ועכשיו אנחנו נאמר על בר שבע.
זה הלופה לוקח שתי נקודות שבוע הבא.
עכשיו זה הזמן שלך, חבוב.
1-0 נתניה.
1-0 נתניה. איפה המשחק?
בנתניה.
בנתניה.
אצלנו עכשיו כמה רצוף בבית.
יום ראשון. חייב, צריך רק בחוץ.
בולי, יום ראשון, עוד שבוע ויום. זה הלופה אומר 1-0 לנתניה. מי הכובש? זה הלופה, תן לנו. תן לנו, עוד היום. תן לנו, זרוק שם.
שי קונסטנטין.
ברור. שי קונסטנטין, כובש במספרת.
אם שי קונסטנטין כובש, אחד אין בזמן הצחים, אתה מקבל 5?
רגע, לא, תקשיב. שי קונסטנטין כובש במספרת מטורפת לחיבור. בדקה ה-50 מפרפר אותו, איך קוראים לו, חתואל.
כן.
בא לתת גול על אשמתו של שי קונסטנטין, אך בועט לקורה והחוצה, והתוצאה נגמרת 1-0, וזכית
בשתי נקודות. נותרת בעינה, לא ב-5.
ומיד אחרי הקורה, מחליף אותו ג'אבר בדקה ה-60. כן, בולי.
1-1.
1-1, כובשים.
המפרנס.
לא, מה נתחיל לאמר כובשים עכשיו? אתה נותן לחבר'ה בפייסבוק לאמר.
אתה צודק. רבותיי, הפועל באר שבע מנצחת אותנו 3-1.
סבבה. ימים יגידו, אני אומר שבוע הבא שתי נקודות, וואלה יש לי מום.
הלוואי, מקווה בשבילך.
טוב, חבר'ה, אז אנחנו, כל מה שנותר לנו הוא להגיד שבוע טוב וחג שמח. תודה רבה לך דור סנדר זלופה.
חבר'ה, תשמרו על עצמכם, סוכן בחוץ, לפתוח עיניים, להיות ערניים, אנחנו חיים במדינה מורכבת. אנחנו, הדור שלנו גדל במציאות הזאת של האוטובוסים מתפוצצים שלא נדע וכאלה, פחד אלוהים. אז לפתוח עיניים, לשמוע על עצמכם, ושיהיה לנו ימים של שלום ושקט ושלווה, ושלא נראה חדשות.
אמן.
בולי, תודה רבה גם לך.
תודה רבה לכם.
שיהיה שבוע טוב.
שקט.
אני כפיר לוי, הלוואי וואי, וגם אני אגיד לכם, תשמעו, ימים לא פשוטים, נקווה שהמשך החג, עד הפרק הבא שלנו יש עוד שבוע, שלפחות שבוע יהיה שקט. מה, לא בקשה מוגזמת.
נכון.
וכן, תשמרו על עצמכם. גם בכביש שאתם נוסעים, לאט לאט, תורידו עצבים, חבר'ה, חג, בואו נחייך. שבת שלום, שבוע טוב שבוע לכולם, טוב. ונתראה פה אחרי הפועל באר שבע.